זה מפטירתו של אדם ניכר מהו. ספר קצת הפטירה של הדעת. אז אמרנו, נגיד לעילוי נשמתה היום דברי תורה, נושא שגם קשור לנפטרים וגם שהוא מצוי, כי יש מצווה גדולה ללמוד הלכה פסוקה לברר, ואם תרצו לשאול לשאת ולתת, אז רבה, אני תורה אין לה לא ירושה ולא בעלות של אף אחד, זה תורה של כולנו. הנושא הוא על מה שנוהגים, ותדעו השאלה הזאת שאלה עתיקת יומים, ראיתי בפוסקים כבר 500 שנה שואלים את השאלה הזאת, מה שנוהגים להתפלל תפילת שחרית מנחה וערבית ליד קברי צדיקים. ואני מדגיש, לא מדובר כעת בבית קברות, שזה ודאי אסור, אלא כמו קבר רבי עקיבא או קברו של רבי שמעון בר יוחאי, קבר רבי מאיר ועוד. ויש הרבה שמקפידים שלא לא להיות שם, לא להתפלל שם. שאלה אם זה נכון על פי ההלכה או אסור. ומעלה גם השאלה השנייה, להניח תפילין ולהתעטף בציצית להיות שם על יד בית הקברות. צריך לבטח. עכשיו המקור של הדין זה בברייתא במסכת ברכות דף י"ח. ברייתא אומרת ככה, תנו רבנן, לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו בספר תורה בזרועה ובקורא, ואם עושה כן עובר משום לועג לרש חרף עושה הוא, כלומר אסור לעשות, ואם עושה יותר גרוע, עושה עובר על הפסוק. עכשיו למעשה זה הלכה פסוקה שאין בזה מחלוקת, שאלתות של רב אחי בפרשת חיי שרה, שם שאלו אותו את השאלה הזאת להלכה בשאילתה י' ד', והוא השיב, הוא רב אחי גאון שאילתות, תדעו שזה המוסמך המספר אחד של הגאונים. הגאונים הייתה תקופה ארוכה שנמשכה קרוב ל-400 שנה, אבל הראשון שבהם זה רב אחי גאון, אחריו יש לנו את ההלכות גדולות. אחר כך יש רב חי גאון, רב שרירה גאון, רב סעדיה גאון, רב עמרם גאון, שכולם חיברו חיבורים שלהם. גם הוא וגם בעל הלכות גדולות, שניהם פסקו להלכה שאסור בבית קברות, ותכף נראה בהמשך שאין הבדל בין בית קברות ובין ארבע עמות של מת. זאת אומרת, איפה שנמצא המת, בתוך ארבע עמותיו, ובחדר ששמה נמצא המת, אז כל החדר הזה אסור, והוא הדין במקום שיש שם מצבה. זו הדין הזה אחד. תכף גם זה יבורר בעזרת השם בהמשך. שגם הריף, גם הראש, והרמב"ן בתורת האדם, כולם הסכימו להלכה שלמעשה זה אסור. עכשיו יש דברי הרמב"ן, תראה דברי הרמב"ן, דקדק בלשונו. ואפילו בתוך ארבע עמות של מת או בתוך ארבע עמות של קבר צריך לחלוץ תפילין עד שירחיק ארבע עמות. זאת אומרת הרמב״ם פוסק את זה להלכה שאין הבדל בין קבר לבין מת שהוא עוד לא נקבר, מצוי לפנינו. גם מרן השולחן ערוך הביא את ההלכה, נקרא את לשונו בדיוק, לא יהלך אדם בבית הקברות או בתוך ארבע עמות של מת או של קבר. תראה את מרן עוד יותר, הוא בירר את הדברים, לא בבית הקברות. אז בית הקברות זה בכל שבתוך הגדר, אחר כך שתיים ארבע עמות של מת, שלוש בתוך ארבע עמות של קבר, ספר תורה בזרועו ויקרא בו. זאת אומרת סתם ספר תורה מה יעשה, יש לו ספר תורה איתו והוא הולך בדרך, לוקח אותו איתו, זה משהו אחר. הספר תורה שהוא קורא בו, עכשיו קורא תהילים, קורא מה שקורא, או יתפלל, מרן מפורש גם או יתפלל, והוא הדין על פה, אסור לקרות, אלא אם כן לכבוד המת. מרן הוסיף את האלה אם כן, וזה נראה בהמשך, יש פלפול גדול ומלחמה גדולה בפוסקים, שבסוף הסכימו שמה הדברים של מת יהיה מותר, דברים של מת, יש בזה אינפלציה, תלה השמועה בשמו, רק החקלו לכבודו. אז אם כן יוצא איפה שבין להתפלל, בין להניח תפילין, בין ללמוד, זה אותו דין. כל מה שאדם עושה לעצמו אסור לעשות בתוך בית הקברות ואסור לעשות בתוך ארבע עמות של מת. עכשיו הרמב״ם כותב עוד יותר, הרמב״ם מחמיר בזה מאוד, הוא כותב בדיעבד, מי שעשה כן ויצא ידי חובה, ונפקמינה לקריאת שמה, לקריאת שמה ששחרית, קריאת שמה שמערבית עם דאורייתא, ואם לא קידמית בו לא יצא. אומר הרמב״ם, שאם קרה קריאת שמה בתוך המקום של הקבר, לא יצא ידי חובתו, ואני אקרא לכם את לשונו בהלכות קריאת שמה, זה מה שקראתי מקודם רמב״ם, זה בהלכות תפילין. עכשיו פה הרמב״ם בהלכות קריאת שמה כותב, אין קוראים קריאת שמה לא בבית הקברות ולא בצד המת עצמו. ואם הרחיק 400 מן הקבר או מן המת, מותר לקרוא, וכל מי שקרא במקום שאין קוראים בו, שם הוא הביא גם מקום שיש ריח רע וכדומה, ולהבדיל גם מקום שיש שם מת, וקרא שמה, לא יצא ידי חובה, וחייב לחזור ולקרוא. וכאן יצא הדין לעליכם, מי שהיה בבית האסורים, או במקום תינופת, ולא היה אפשר, אז ירהק יד שמה בליבו, להוציא בפה אסור, כתברי תורה במקומות המתונפים אסור. ואם יצא משם בעוד הזמן של קריאת שמה, אז זה חזור ויקרא. עכשיו יש מחלוקת לגבי הברכות של קריאת שמה. מרן בשולחן ערוך פסק כמו הרמב״ם, שלא יצא ידי חובה. הרעבד בהשגות חלק עלה ואמר שהוא לא עשה כהוגן, אבל בדיעבד לא צריך לחזור ולקרוא. ולמה? עכשיו הרעבד לא סתם את דברה ולא אמר למה. פרשים באו לבאר את המחלוקת בין הרמב״ם והרעבד, הסבירו שהרעבד סובר שבקריאת שמה בתוך 400 של מת, למה לא צריך לחזור? זה לא מצד המקום עצמו, כי האיסור זה לא מחמת המקום. בשלמה בית מרחץ, או להבדיל בית הכיסא, אז זה שמע לועג למת. במקום הזה יש לועג למת. יש בזה איסור של לכלוך וכדומה. אבל בבית הקברות אין איסור מצד עצמו. המקום הוא לא אסור. הבעיה היא בעיה, סיבה אחרת, שהוא לועג למת. מטעם שלא יגלמת, אז הוא עשה דבר לא בסדר. ככה הרבד אומר, אז לא בגלל זה, הם לא הוציאו אותו ידי חובה. בשלמה, בבית המחץ, שהמקום לא בסדר, אז אין הכי למה. אריהו הוא דרבי עלה, והוא עשה שלא כהוגן, אז הוא יוצא משם, צריך לחזור ולקרוא. אבל בתוך 400 של מת, אומר הרבד, מה זה קשור? זה לא מצד המקום, המקום בסדר, כל הבעיה היא, מצד שהלועג לרש, אז בגלל לועג לרש, אז הוא עשה לו, יש לו עבירה, אבל את הידי חובה הוא יצא. אבל הרמב״ם חולק, הרמב״ם פוסק שלא יצא ידי חובה, וצריך לחזור, וככה מה הלכה? להלכה, כל הפוסקים כתבו, כך מרן הבית יוסף גם, שהלכה כמו הרמב״ם, שבקריאת שמה חייב לחזור, ברחוק מקום מהקבר או מהמת, ולמה באמת אנחנו אומרים חייב לחזור, הלא האיסור הוא לא מצד המקום. מקום, אין מה הבעיה, לחם משנה הביא את זה. לחם משנה כותב, כיוון שחכמים אסרו והוא עבר על רצון חכמים, אז הוא לא קיים את המצווה. אין חוכמות פה. הוא עשה איסור. חכמים אסרו לקרוא, תראה, שים לב, זה, יש לנו נפקא מינה כעת לגבי השאלה שלנו. ברגע שחכמים אסרו לקרוא שם, והוא קרא, אז הוא לא יצא ידי חובה באותה קריאה. כך סובר הלחם משנה. בא מרן בכסף משנה שכתב שלא בגלל שחכמים עשו, אלא שהוא עבר על דברי חכמים, יש פה כנס. מה נפקא מינה שזה מטעם כנס? אז מרן כותב שגם אם עשה את זה בשוגג, למשל הוא לא ידע, או שלא ידע שאסור, או לא ידע שיש שם מת, וקרא קריאת שמה, כיוון שחכמים כנסו אותו, אז אפילו בשוגג הוא לא יצא ידי חובה, ולכן חייב לחזור ולקרוא. אלא תביא את הכיסא לכאן, למה אחר כך יהיה לנו זה, עכשיו תמלאו עכשיו פה, זה מאוד מבלבל אותי באמצע. תביא את הכיסא לכאן, בוא לכאן. שים את זה פה ליד יגאל, זהו, כן, עכשיו תחור. מה רצית?
הרמב״ם לא סובר שזה מקום טומאה?
לא מטעם טומאה. לא מטעם טומאה. טעם, הגמרא אמרה. בטעם לא עגל הרש, אין פה דין של תומה. לא מדין של תומה. טעם לא עגל הרש, נקודה. זה הסיבה. עכשיו יוצא איפה יש לנו, בדיעבד זה אסור, בשני טעמים יש בדיעבד. יש טעם של הלחם משנה, והטעם של מרן בכסף משנה. הטעם של הלב מחם משנה, כיוון שאסור לקרוא, הוא עבר. ומרן כותב שכנס, מטעם כנס, נפקא מינה שאפילו בשוגג דעת מרן, שהוא לא יצא ידי חובה. עכשיו הגאון הפרי חדש, גם כן הביא את זה להלכה, ופסק כמו מרן, שביאר את הרמב״ם, שזה מטעם כנס שכנסו אותו חכמים, שהוא עבר על דברי חכמים. גם איתו הפרי מגדים באשל אברהם, פנים מהירות ועוד, כולם כתבו כך, אלא מה? הם חלקו על הרמב״ם בדבר אחד. הם אמרו שדווקא את הקריאת שמה יחזור, אבל הברכות של קריאת שמה לא צריך לחזור. למה? כמה שזה שנוי במחלוקת, והרעבד אומר שהוא יצא, והרעבד חולק עליו, הוא מחלק בין בית כברות לבין בית מרחץ, בבית מרחץ לא יצא ידי חובה, אבל בבית כברות יצא ידי חובה, וקיים עליהם ספק ברכות להקל. אז לכן מי שטעה וכבר עשה את זה, אז מה יוצא? שקריאת שמה הוא לא יצא, אבל תפילה הוא יצא, וגם ברכות קריאת שמה יצא, כי אני לא אומר לו לחזור ולברך, ולמה? הפרי חדש כותב מהטעם שלא תישא את שם השם אלוקיך לשם. זה הטעם. הנה בוא, אתה תקרב, אתה, עם הכיסא, כן, תקרב לפה, קרב אחריו, כן, אחר כך זה מאוד מפריע. הם באים אחר כך והם, כן. עכשיו יש מחלוקת, אמרנו כבר שבברכות קריאת שמע יש מחלוקת אם לחזור ולומר אותם או לא. דעת הפרי מגדים, פרי מגדים חולק וסובר, שגם על הברכות הוא חוזר. גם המשנה ברורה כך סובר. אבל העולת תמיד חולק עליהם, גם האלי הרבה. פוסקים שעל הקריאת שמע צריך לחזור, אבל על הברכות של קריאת שמע לא צריך לחזור. למה? ספק ברכות להקל. וכך אנחנו גם כן למעשה פוסקים להלכה, שעל הקריאת שמע יחזור, אבל על הברכות של קריאת שמע לא יחזור. והטעם, למה? כיוון שזה כנס. אחרי שמרן כתב שזה כנס, בברכות לא עושים כנס. יש כלל, מברכות לכנסנן. לגבי קריאת שמע עצמה, אנחנו אומרים כנס, הוא חייב לחזור. אבל לגבי הברכות לא. עכשיו נעבור עוד, יש שאלה לגבי קדיש. כאן אני רוצה לבאר את התוספת של מרן שהוסיף, אלא אם כן הוסיף כמה מילים, אלא אם כן עושה כן לכבוד המת. מה זה אלא אם כן עושה כן לכבוד המת? יש לגבי קדיש, ראינו בפוסקים, דיון אם מותר לקרוא קדיש בבית העלמין. אגב, אגיד לכם את האמת, אני לא יודע איזה מצווה יש לקרוא בבית הקברות קדיש. אנשים חושבים שיש בזה איזה, והם משתדלים ומביאים מניין ומצטערים וחושבים שזה איזה דבר. וזה, בדברים האלה, כל ההלכות והמנהגים של מתים מעתיקים אחד את השני. ואין לזה, כמה שחיפשתי, עשרות שנים, אין לזה שום מקור. כל העניין היה בשעת הלוויה, אחרי שקוברים אותו, שרוצים שיהיה לו מנוחה, לסלק מעליו את המקטרגים, אז קוראים, הרש"ל, תכף תראו בהמשך, היה מרחיק 400 וקורא שלא יהיה לו עג ורש. והאמת להלכה לא צריך לעשות את זה, לא צריך להתרחק, כיוון שהוא עושה את זה לכבוד המת. אבל כשאדם סתם ככה, אחרי שיש, אפילו ביום ההזכרה, רוצים ללכת אל בית הקברות ולהגיד שם קדיש, אין שום עניין. שעניין לבוא לשם, שעניין ללמוד, לעילוי נשמתו, שעניין לקרוא, שעניין תהילים, יש משניות, כמו שיש ספר, עילוי נשמות, אבל קדיש, קדיש זה בבית המדרש. בית המדרש, לומדים שם התורה, אומרים שם קדיש. הוא הדין גם הנרות, שעושים שם הנרות. מה נפקא מינה? הרי שאין מצווה ואין חובה להדליק נר שם, כמינה שאסור לנתץ, תדעו שזה גם איסור חמור שעושים. גם בקבר של מור אבי עשו את זה, אני לא יודע מי עשה את זה, מי שעשה את זה, זה ודאי פושע. שברו שם את המצבה, חתכו, ניסרו, בשביל להכניס שם מתקן של נרות. מישהו החליט שהוא רוצה להדליק שם נרות, חתך. זה איסור גמור, שלחבול במצבה, אפילו על המצבה להישען אסור. כושכן בצדיק כזה, מי ינקה לגוע שם חס ושלום ויעשה איזה דבר שיהיה לא כרגן. זאת ועוד, להדליק שם אש, איזה מצווה יש? יש שם פיח ועשן, איזה עניין יש? עניין יש לבוא לשם לבקר את המת, כמו שאושר רשי כותב במסכת יבמות, אנכי גרדה מוראה, שעולו עולים למת, באים תלמידיו, כך אומר רשי, מכל סביביו, היו מתקבצים, ובאים אל קברו, משיבים ישיבה על קברו. והאמת, נראה בהמשך, ישיבה על קברו לאו דווקא על קברו ממש, שוב, לא עגל הרש, אלא באותו עיר שהוא היה. אז אין אפילו נגיד שיש נחת רוח למת, שהוא רואה שבאים לשם, בפרט ביום הפטירה שלו, וקוראים שם לאלוהי נשמתו. אבל נרות, מה דחר שמה? מה יש בנר? נרות, מה דחר שמה? יש עניין בנר להדליק בבית הכנסת, או בבית המדרש, בפרט כשלומדים תורה, או כשמתפללים שם, להדליק את הנר לאלוהי נשמתו. אבל להדליק נר על הקבר, לא מצינו בשום מקום מקור לזה. תדעו שאין בזה מצווה. נפקא מינה, שעל חשבון זה ללכת לעשות חור במצווה, יש כאלה עושים, הרי אומר, עושה לך מתקן של נרות, הוא עושה חור שם באבן של להתקין מתקן, והמתקן הזה נשבר, ולפעמים אלה שמוכרים את זה הם שוברים בשביל שיקנו מהם עוד פעם. אני אומר את זה מתוך ידיעה, לא סתם. ואז עושים את זה, ואחר כך אין שום מצווה בזה. צריך לדעת שאין שום מצווה בזה, אין שום עניין. ואין איזה מקור, בכלל.
בבית יש מצווה
לדיקנות? בבית אין שום מצווה. בית זה לא אתר המצחה. אני אומר את זה לכולם. מאיפה זה התחיל? זה התחיל שבשבעה יש עניין להדליק נר, היום נשמת אמת, במשך השבעה לא עליכם. אבל בשבעה, כיוון שנשמתו נמצאת שם, אז שם מדליקים נר והיום נשמתו. אבל אחרי השבעה אין שום עניין. לכן אין לזה מקום. כשעושים לימוד, כשעושים לימוד, עליו הכי אין שום עניין. עכשיו לגבי הקדיש, אני רוצה שוב, אני חוזר, הנושא שלנו כרגע זה הקדיש, מותר לומר אותו בבית העלמין או לא. יש לנו רמב"ן, תדעו, המורה דרך שלנו בהלכות האלה זה הרמב"ן בתורת האדם. היום הייתי באיזה מקום, תפסה אותי איזו אישה, שאלה אם היא יכולה לשאול שאלה, אני אומר, בבקשה, יש לה איזה יורצייט, לא יודע מה, אז היא מדליקה נרות או קורה משניות, אמרתי לה, בסדר, תזכיר. היא רוצה להזכיר את שאר הקוראים, אמרתי לה, אסור. וזה מחילה, אפילו חכמים גדולים נכשלים בזה. ובית יוסף מפורש, תכף נראה את זה בהמשך, ובית יוסף בסימן שפ"ד מביא את הרמב"ן, המקור הוא הרמב"ן, הרמב"ן יש לו ספר תורת האדם, תורת האדם, שם המון הלכות ומוסר, יש שם שער האבל, חלק גדול מהספר נקרא שער האבל, כל דיני האבלות שם, והוא המקור הנאמן שלנו, ולמה? כיוון שהוא יתעסק גם בקבלה. אז הוא יודע את כל הפרטים. הוא כותב שמה אין שורה דרך ארץ להזכיר את המת אחר 12 חודש. כלומר, כיוון שעברו 12 חודש, אין שום עניין להזכיר אותו. כל מה שמזכירים את המת זה בתוך 12 חודש. ולמה? כיוון שבתוך 12 חודש הוא נידון שם. הוא נידון למעלה. אבל אחרי 12 חודש נגמר הדין. אז אין שום עניין. ומרן הביא אותו להלכה. להפך, אז עד רבה המקובלים כתבו שאם מזכיר אותו עושה לו רע ודנים אותו, למה? מזמינים אותו אחר כך לדין וזה לא היום שלו. עכשיו בתוך 12 חודש בלב הכי הוא יש לו דין, אז הוא בנקו נמצא במצב קשה. וכן כל שנה ביום היורצייט, למה אנחנו עושים, משתדלים לעשות לימוד וכל זה לקדישים? בגלל שדנים אותו מחדש, כל שנה מחדש צריך לעלות. אז כבר שכבר דנים אותו, פותחים את פנקסו, אז אנחנו מזכירים אותו. אבל בסתם משך השנה, אחרי שעברה שנה, לא רק שאין עניין, אלא גורם לו נזק. אז לכן צריך להיזהר בזה, שלא לעשות כאן. מורבי היה מקפיד אפילו בראש השנה. היה תלמיד חכם אחד גדול, לא אזכיר את שמו, הכרתם אותו, נפטר כבר. היה מתפלל איתו בראש השנה ויום כיפור, בצפיוף, והיה עולה לתורה, ואחר כך מתחיל להזכיר מתים. מורבי היה מתרגז, צועק. אפילו כמה פעמים הקפיד עליו והפסיק אותו באמצע. אפילו בראש ביום הכיפורים יש מקור. יש מקור להזכיר נשמות. וכך היה מנהג בית אל, שהיו מזכירים ביום כיפור את כל החברים שהתפללו שם. חברים שהיו איתם. והלכו לבית עולמם. אבל בראש השנה ובחגים, משום מקור. זה גם מה שהאשכנזים עושים בשביעי של פסח, ביום טוב אחרון, שמיני עצרת. ואלה שזה יוצאים החוצה. אין איזה מקור, להפך. ומה זה יום של צער, מורידים דמעות גם, חג, אסור להצטער בחג, לכן לא כדאי, זה לא טוב, כל זה לא טוב. עכשיו הרמב"ן הוא המקור הראשון לגבי הקדיש, הוא כותב כך, ואחי אמר גאון, מנהגנו להתרחק מבית הקברות שיעור 50 אמה או 100 אמה, מכל בית הקברות, ויש מקומות שבונים בו בית לדבר זה. אבל בתוך 400 לא... זאת אומרת, אסור לומר קדיש, אומר הרמב״ן בתוך בית הקברות, למה? משום לועג לרש, ואם רוצים להגיד, אז היו מתרחקים 50 אמה או 100 אמה, לא 400. עוד היו מקומות שהיו בונים חדר מיוחד, ואז חדר מגודר, פשוט בפני עצמה, ושם יהיה מותר שם להגיד קדיש. כך כותב הרמב״ן. והוא אומר, ולמה? דמת תופס 400 לקריאת שמה, לכן אמר המתתיה, אין אומרים מתגדל בבית הקברות, אלא אם כן מרחיקין 400 לקריאת שמה, עד כאן. אז שוב הוא הביא בשם זה בשם גאון, וכאן בשם רמתתיה, שצריך שיהיה 400. השח ביורי דעה, גם כן הביא את ההלכה הזאת במעשה, ולמעשה מי שהיה מקפיד בזה, אמרתכם, זה הרש"ל, רבנו שלמה לוריא, וגם הבית חדש, רבי שלמה לוריא, ככה היה עושה. שהיה יוצא בית הקברות, צריך לומר קדיש, היה מתרחק 400 וקורא. אז האמת, אני חוזר ומסביר, שעניין אמירת קדיש בבית העלמין, יש בזה עניין אם למדו שם. אם היו 10, היו מראש 10, וקראו שם המשניות, קראו תהילים, ואחרי הלימוד יש עניין לומר קדיש. זה אומר קדיש, אין הכי למה, שיגידו קדיש. אבל סתם כך הוא חושב שהוא צריך ללכת לשם לעלות כדי להגיד קדיש. זה שום עניין. ושמה לעלות כדי ללמוד, לעלות כדי להתפלל עליו, לבקש עליו רחמים או לעשות לו השכבה, זה כן. אבל לעלות כדי להגיד קדיש, אין לזה צורך ואין לזה שום מקום. עכשיו, יש לנו את הרם מעבר יבוק. האמת, לולא הרם מעבר יבוק, אין מי שמתיר לומר קדיש בבית הקברות, ואין שום עניין. הרם מעבר יבוק, הוא צריך לדעת, הוא א' ב' והסמכות האחרונה שיש לנו בדיני אבלות ודיני הנשמות שעושים, והוא מקובל, מה שמעניין, מקובל גם על האשכנזים וגם על הספרדים, ואולי האשכנזים יותר גם. אז הרב מעבר יבוק, הוא מביא שם בשפת אמת, יש לו ספר מחולק לכמה, בפרק כפתית, הוא מדבר שם בעניינים של מת. הוא שואל על מה סומכים היום שקוראים קדיש בבית הקברות ולא מרחיקים 400, ובטח לא את החמישים ומאה עמות שכתב רמתתי הגאון, על מה סומכים? אז הוא כותב שהוא חקר, והמנהג הוא כזה, שבסיום הקבורה היו אומרים צידוק הדין, ואז היו אומרים קדיש. ולמה? הוא אומר, ידוע שכך כתבו המקובלים, גם זו הרמה, גם רבנו הארי, שהמעלה של הקדיש חשובה מאוד ועצומה. והקדיש יש לה סגולה גדולה, כך לשונו, לשבר מנעולי ברזל ולפתוח שערי שמיים בשביל הנשמה של המת, ולשמור התפילה והקריאה מן המקטרגים, שלא יהיה להם כוח לקנטר ולקטרג עליו, לא עליו ולא על התפילה. בכוח קדיש זה נוריד הטל להוסיף חיות ושפע רב לכל הספירות ולכל שוכני אפר בלי מספר. שים לב, זה לא של המת הזה, זה של המת. לכל שוכני אפר ולכל הספירות, וצמיחת אור אל הישועה מיסוד העליון, ונביאת המקור העליון לתיקון משיחנו. וכבר נודע כי סגולת הקדיש לבטל אש של גיהנם ולהכניע כוחות הזרים. והבן בכוח הקדיש שאומר על אביו, מוציא את אביו מיד החיצונים ומכניסו לגן עדן. וקדיש זה נקרא דבריו של מת שאנחנו מתפללים עליהם, ואין צריך להרחיק 400. אז הנה בא הרם מעבר יבוק וסתר את כל הבניין. כל החששה שהיה לרמב"ן וכל הראשונים שחששו וכתב בשם הגאונים שצריך להתרחק 400. האמת שעד היום הליטאים ככה הם עושים, הם מתרחקים 400 ואומרים קדיש. אבל היום אין איפה להתרחק, כל מקום, הכל תפוס, איפה להתרחק? גם אם יעלה באוויר לא שווה, כי הנשמה של המת בהמשך בוקעת ועולה עד הרקיע, אז אין שום מפלט, אלא אם כן לך לאזור שאין שם מתים. אבל לולא המעבר הבוק, אז לא היה לנו, לא היינו מוצאים את ידינו ורגלנו. הוא, הנה, קראתי לכם את לשונו, מילה במילה, פחות או יותר, שהוא כותב שזה הסיבה, כיוון שזה מציל את המת, ואין לך דבר שמבטל ושובר את המנעולים ומסלק את המקטרגים כמו הקדיש, לכן אין בזה שום בעיה. עכשיו יוצא לנו כעת נחזור שוב פעם לעניין דברים שהם לכבודו של מת, והנושא שלנו הרי זה היה תפילה, קריאת שמע ותפילין. אז באמת מה איתם? כל הדברים שזה לכבוד המת הם לא בכלל האיסור ולא בכלל האזהרה. למה? כל האזהרה צריך לדעת מה הטעם? הטעם לועג לרש. אז מה יש בלועג לרש? אם אני מתפלל ערבית אני לועג על המת, אומר לו אתה לא יכול להתפלל ערבית, אני מתפלל, אתה לא מניח תפילין, אני מתפלל, אני לומד משנה ברורה, לומד בן איש חי, אלקוט יוסף, אני יודע מה, כל ספר שאני אקח ואקרא בו, אבל דבר שאני עושה לכבוד המת זה משהו אחר. בזה יש לועג לרש. מה המקור? תשובת רבנו יוסף בן מיגש. שוב, זה היה כבר אחרי הגאונים, זה רבו, נקרא רבו של הרמב״ם. שמה שאלו אותו את הגמרא שהזכרנו לכם. הגמרא הביאה בבבא קמא דף ט"ז על חזקיהו המלך את הפסוק וכבוד גדול עשו לו במותו. שאלה הגמרא איזה כבוד גדול עשו לו? מלמד שהושיבו ישיבה על קברו. שלחו איגרת החכמים לרבי יוסף בן מיגש, אמרו לו תסביר לנו את זה. מה זה, איך יכול להיות? עשו, הושיבו ישיבה על קברו? מאימתי מותר לעשות ישיבה על קבר של מת? הרי ברייתא מפורשת לא יהלך אדם בבית הקברות, בספר תורה וזרעו וקורא בו. אסור ללמוד תורה שם. אז איך זה? שמע מה הוא תירץ, תירץ כמה תירוצים. הכתב שמה שאסרו הוא שעוסקים בתורה בענייניהם. למשל מישהו יש לו איזו שאלה בהלכה, ושואל את החכם, או פותח ספר לעיין, בכוונתם לעסוק בדברי תורה להנעת עצמם. אך כאשר כוונתם לכבודו של מת, אין בזה משום לועג לרש ומותר. נמצא מה שהושיבו ישיבה על קברו, מתרץ, אז תירוץ אחד הוא תירץ שזה לא בדרכה על הקבר, כמו שאמרתי לכם מקום, שהוא מקום רחוק. כוונה על קברו באותו עיר שהוא נמצא, התכנסו שם. אבל התירוץ, גם אם תאמר שזה על קברו ממש, אומר ברגע שעושים את זה לכבודו של מת, בזה אין איסור. למה אני עושה את זה חוד? מה שאסור זה דווקא שזה, אתה עושה את זה שאתה. גם הנימוקי יוסף, שם הנימוקי יוסף הזה, כולם מחוקים אותו. הוא מביא בשם הרמה, והוא כותב שם, זה רבי מאיר הלוי, שכל מה שעושים לכבוד הנפטר, זה מותר. אז הנה יש לנו כעת פתח, ועל זה שמח מרן שכתב בשולחן ערוך, אלא אם כן עושה לכבוד המת. אני אקרא לכם עוד פעם את לשונו. לא יעלך אדם בבית הקברות או בתוך ארבע אמות של מת או של קבר וספר תורה בזרועו ויקרא בו או יתפלל ועדין על פה אסור לקרות, אלא אם כן לכבוד המת. אני מדבר על לימוד תורה שהוא לכבוד המת, הוא עדין קדיש שהוא לכבוד המת, יהיה מותר. אז מה? שמח על מארי בן מיגש ועל הנימוקי יוסף. איך? כן, שולחן ערוך פוסק.
לא, לימוד.
מה?
לימוד שולחן ערוך.
לא, הוא לומד להנעת עצמו.
לא, לכבוד המת.
מה זה לכבוד המת? מה זה לכבוד המת? יש לימוד מסוים שלומדים לכבוד המת. יש תהילים, תקנו לכבוד המת. יש משניות, סדר טהרות שתקנו לכבוד המת. יש זוהר שתקנו ללמוד לכבוד המת. אבל סתם הוא רוצה ללמוד שם, או בשביל שהוא רוצה להספיק וכדומה, זה אסור. אתה לא רוצה להגיד שזה לכבוד המת, הוא יכול להגיד, הוא עושה את זה בשבילו, הוא רוצה להספיק את ההספק שלו, יש לו איזה סדר לימוד שלו, זה אסור. עכשיו הרדב"ז כתב אמירת קדיש אסורה, באמת גם הרדב"ז כותב ככה, וכן עניית אמן יותר מזה, הוא אומר לענות אמן על קדיש בתוך בית הקברות אסור, וכן עניית אמן עליו. אז הסבירו שדווקא זה קדיש של חובת התפילה. כמו שראינו בלשונו שם, הוא אומר לענות אמן על קדיש או לומר ברכו. שאולי אומר ברכו, ברכו אומר שלא, לא בשביל זה. אז מה שהוא אומר לכבוד עצמו, אבל אמירת קדיש לכבודו של המת, אולי לא נשמתו, אין בזה חשש. ככה הייתי גם שוב בנימין זאב, הוא גם היה בדור שלו, הוא מגדולי הרבנים באיטליה, שוב בנימין זאב כותב, שבכן עוד היום נוהגים ברוב תפוצות ישראל, הן לדרוש בפני המת על הקבר, והן ללמוד על הקבר למנוחתו. אז כך לשונו. זאת אומרת, גם הוא הרגיש בקושייה הזאת, הוא תראה שמה שעושים למנוחת המת מותר. אז יש לנו שלושה שכתבו בפירוש. מערי בן ליגש, נימוקי יוסף, ושוט בנימין זאב, ששלושתם כותבים, שזה לא אסור. מה שהגאונים כתבו שאסור, זה דווקא שהוא עושה להנעת עצמו או לכבוד עצמו. אבל אם הוא עושה את זה לכבוד המת, אין בזה שום מניעה. כן.
מה שאני אמר, זה דווקא דברים שתקנו, או שבן אדם יכול להגיד עכשיו אני אומר דברי תורה, לא כדי ללמוד משהו, רוצה להגיד דברי תורה לציבור, לכבוד המת. זה גם כן מותר, או דווקא דברים שתקנו בעבר?
את ההלכה הזאת אנחנו יכולים ללמוד מדין של לא עליכם לימוד תורה בבית האבל או לימוד תורה של אבלים. האבל אסור ללמוד תורה, אבל האבל מותר ללמוד דברים ששייכים למת, דברים של צער. ולמה? כי דברי תורה פיקודי השם ישרים שמחי לב, הוא אסור לו להיות שמח. בהלכה אסור לקחת אפילו ילד קטן. היום אגיד לכם את האמת, לא מקיימים הלכות אבלות. לא ראיתי מי שמקיים מדיני אבלות כהלכתם, בכלל לא. אסור לפי ההלכה, אסור לקחת ילד קטן בתוך החק שלו, כי הוא מצחיק אותו, ישחק איתו, מסיח דעתו מהאבלות. לכן אסור לדבר איזה דברים. היה איזה פעם, הייתי מורבי בבית אבלים, שאלו אותו שם אם היו אנשי עסקים, אז הם פחדו. אז היה מצב שהדולר קופץ, עולה, יורד, אז הם שאלו אותו, אחילה טיפה. שאלו אותו האם זה, הוא אמר להם רק כותרות, אבל פרטים ופרשניות אסור. מותר לכם לשמוע או להאזין או בטלפון לקבל דיווח או באיזשהו מסר, לשמוע רק מה בדיוק קרה, זה הכל. אסור, ושמה התירו רק דברים שהם משום צער. גם כאן, לא עליכם, במקרה כזה, מה מותר? יהיה מותר רק אם הוא עושה כן דבר שהוא לכבודו של מת, שניכר מהלימוד שזה לימוד לכבודו של מת. אז הוא עושה לימוד שזה לימוד להנעת עצמו, זה ודאי שלא. אז מה הוא צריך ללמוד? צריך ללמוד מה שיש ספרים שתקנו ללמוד אותם. כמו שאמרנו, יש גם זוהר, זוהר יש פרשת ויחי, זוהר ויקהל, זוהר פרשת פקודי. שמה אדם שלומד את זה, החי ייתן לליבו, משבר את הלב, יודע מה עובר על המתים שמה, מה קורה בגן עדן, מה הדין והמשפט למעלה. וכן, או לומדים משניות, משניות תקנו את זה בשביל זה, או כמו משניות טהרות. משניות תהיות נשמה, וכן על זה הדרך. אז יש דברים שמותרים. או תהילים, תקנו מזמור קוף יוטט בתהילים. ושמה אותיות, או אותיות שמו, קבר רינת וכדומה. אבל דבר אחר, למה להיכנס לתוך... לתוך המערבולת הזו, בפרט שהרמב״ם אוסר את זה מכל וכל. וכל הגאונים אסרו, הגאונים לא השאירו שום פתח. אז לבוא היום ולעשות היתר גורף, בשום פנים ואופן לא. למה לעשות את זה? כן. כן.
שהוא קורא את המשנה טהרות והוא לא מבין. אפשר לקרוא את זה, הוא
עשו
לקרוא.
לא יודע. זו בעיה אחרת. עכשיו, בסימן ממדלת, המרן הביא בסעיף י"ז הלכה נוספת. וכאן זה מקביל למה שקראתי לכם מקודם. כך לשונו, מותר לומר פסוקים ודרשה לכבוד המת בתוך ארבע עמותיו או בבית הקברות. זה מפני שהוא בבית יוסף, שם נשאל את השאלה הזאת. על מה סמכו שבלוויה היו מספידים ואומרים דברי תורה? אומרים קושיה ותירוץ. אז הוא שם העריך בבית יוסף וכתב שהיו מדברים בכל מיני שבח הצדיקים, ומעניין בעניין, עד שמגיעים לענייני המת עצמו. זה מותר. הסמך זה הוא פסק משולחן ערוך, השולחן ערוך זה קיצור של בית יוסף. שמותר לומר גם פסוקים וגם דרשה, אם זה לכבוד המת. כל מה שזה לכבוד המת זה מותר. סעיף לפני זה, הוא כותב, אין אומרים לפני המת, אלא דברים של מת, כגון צורכי קבורתו והספד. אבל שאר כל דבר אסור. זאת אומרת, שום שיחה אסור ליד המת. חמור מאוד. אלה דברים של אמת. היה פעם עליו השלום, היה יהודי אחד זכר על טוב, נפטר, סכם לא השאיר בנים, קראו לו שמעון אגסי. הוא היה אחיין של רב שמעון אגסי. היה יהודי תמים, עני, והיה ערירי מסכן, היה גר בבוחרים באיזה מרתף, לפעמים היה הולך לבית הכנסת, אז הוא, כשהיה לא יבוא ולא יהיה איזה מישהו נפטר, מיד הולכים לחפש אותו, קוראים לו, והוא מיד היה הולך, בלי שאלות, בלי מענות. פעם שדודה שלי נפטרה, הלכתי, הבאתי אותו, אמר לי בסדר, כל הלילה. יושב ליד המת, לוקח איתו ספר תהילים, חורף, קיץ, ומתעטף במעיל, יושב שם לא תנור, לא שתייה ולא אוכל, כל הלילה קורא תהילים. עכשיו מותר לקרוא תהילים בלילה, מרן החידה, בספרו מחזיק ברכה כותב, שהוא שאל את השאלה הזאת, הרי הוא דן, איך לקרוא מקרא בלילה, הוא בעל ההלכה המפורסמת הזאת, דן בזה באורך, ביוסף אומץ, אז הוא כותב שלכבוד המת מותר, בשביל שמירה, כיוון שזה בשביל שמירה על המת, אומר שיש היתר לקרוא תהילים בלילה. אז הוא היה קורא תהילים בלילה, אז הוא סיפר לי, שהיה בשערי צדק הישן, שם לא עליכם, היה חדר מתים, והזמינו אותו לקרוא שם תהילים של איזה מת. והוא נשאר שם בלילה לבד, והיה ליל חורף, וכולם הלכו, והיה לבד. ופתאום בסביבות 2 בלילה הוא נרדם. הרבה פעמים היה נרדם, נרדם, לא מתעורר בחזרה, קורה. הוא נרדם, ראה איזה, אומר איזה, בא איזה 3-4 ככה, שדים קטנים, גמלים. אחד אומר לשני, הנה בוא נתפוס את זה, בוא נקרא אותו עכשיו, נשתה לו את הדם, ככה לא אומרים. נשתה לו את הדם, בוא נערוץ. זה אומר לו לא, בוא מפה, זה אומר בוא מפה, וזה הוא התעורר. והפחד התעורר. התחיל לצעוק, תעזבו אותי. אני באתי פה לכבוד המת, באתי פה לשם שמיים, אני מה אתם רוצים מהחיים שלי, אני לא באתי פה לעשות, לא ראה אף אחד, שיתעורר, לא ראה אף אחד כמובן, אבל הבין שבאו מזיקים, רוצים להטריד אותו. אמר אני זה, והתחיל לקרוא תהילים, ואומר אחרי זה די יותר לפה. וכנראה בגלל, אמרתי לו, בגלל שנרדמת, לכן הם זה, אבל באו להעיר אותו. אבל איך שיהיה, שוב, מה מותר? דברים שזה לכבודו של מת, שעושה את זה לכבודו של מת, בזה יהיה מותר. עכשיו יוצא עוד דבר, דברי תורה בפני המת או על הקבר, אמרנו שזה עניינים של מת, או שמתוך אותה דרשה יגיעו לשפר בשבחו של מת, אבל דברי תורה בעלמה שאינם קשורים לענייני המת, הם לא בכלל היתר. זאת אומרת, לא עלה על דעת שום אדם להתיר, שום פוסק להתיר דברי תורה סתם, אם זה לא דברים ששייכים. מי כותב את זה? בית חדש, כותב דווקא דבריו של מת, מותר לומר, אפילו תוך 400 שלו. אבל דברי תורה אסור, אפילו חוץ ל-400. דברי תורה אסור, אפילו חוץ ל-400. ודברים בעלמה, תוך 400 של מת, אסור. וחוץ ל-400 מותר. וכן נהגו לדרוש באגדות ובפסוקים, אפילו תוך 400 בפני המת. ויוצאים מעניין לעניין, עד שמגיעים לספר שבחיו של מת, מעסק תורתו וחסידותו, ויתר מידות טובות שהיו בו. זה אומר שזה יהיה מותר. זאת אומרת, כשהוא מדבר, למשל כאילו עושה, מקשה מפרשת השבוע, איזה פסוק, לכאורה מה זה קשור, אבל יש מזה, אחר כך נפקמינה, שמזה נלמד איזה מוסר או איזה מסקנה, אך יבוא לספר על המת, או להגיד איזה דבר של מוסר, שמזה ישמעו אחרים, וככה ילמדו וכך יעשו. גם מרן הבית יוסף הביא בשם הרמה שמה, שכיוון שזה לכבוד המת, הוא אומר זה יהיה מותר. וכן כתב הטור בשם רבי גאון, שדברי תורה אסור אפילו חוץ ל-400 של מת, הם פסקו לכל שאינו לכבודו של מת ודאי אסור. אז אני חוזר עוד פעם, מה שראינו כעת מכמה פוסקים, שכל מה שלא שייך למת עצמו זה אסור, ולכן מרן כתב, אני חוזר על הסעיף, אין אומרים בפני המת אלא דברים של מת כגון צוחי קבורתו והספד, אבל שאר כל דבר אסור. שאר כל דבר יוצא, גם לפעמים מדברים סתם שיחת חולין או לפעמים העסקים של האנשים, לא ליד המת, לגרש אותם, או חוץ ל-400, או חוץ לחדר, אבל לא שם, שזה חמור מאוד. וכמינה גם, אם אדם הולך קברי צדיקים, פוגש איזה חבר שם, מתחיל לדבר איתו, נהל איתו שיחה. סור. שום שיחה אסור שם. עכשיו המקור זה מהגמרה. בברכות דף ג', אמר רבי זריקה, אמר רבי עמי, אמר רבי יושב בן לוי, אין אומרים בפני המת, אלא דבריו של מת. אמר רבי אבא בקן, אלא אמרן, אלא בדברי תורה. אבל במילד העלמה, לא תלנבא. זאת אומרת, כל החשש משום לא עד לרש. אז בדברי תורה זה שייך, אבל דברי בעלמה, לא. ואיקה דאמרי, אמר רבי אבא בקן, אלא אמרן, אלא אפילו בדברי תורה, וכל שכן במילד העלמה. אז מה עושים? להלכה, כתב עריף, וגם הראש הייתי שהסכים עם אותה שיטה, וגם הרמב"ן, העתיקו את רב היי גאון. רב היי גאון כותב, דברי דעלמא מותר, אבל דברי תורה אסור בפני המת. גם הרמב"ן כך סובר. אז יוצא שדברי תורה בשום פנים ואופן אסור, אבל דברי דעלמא, מה שיש צורך, מדברים שיש להם צורך, זה מותר, וכדאי לעשות את זה מחוץ לארבעה אמות.
יש קברים נוספים בתוך 400 חוץ מהגבר של אותו
עמי שבאים
לומר לכבודו,
לא
נקרא
שזה לא
נובב להם?
חוץ ל-400?
בתוך 400 יש עוד קברים נוספים של
אנשים
אחרים.
בהמשך אנחנו נגיע לזה. מורבי היה נזהר בזה כשהיה הולך לבית הקברות לקבור אפילו על קבר אמו אביו קבור בבגדד, לא פה, או על איזה קבר שיהיה, היה אומר הרי אני בא לעסוק בתורה, ועל ידי לימוד זה יימשך נחת רוח לכל המתים הקבורים במקום הזה, בכללם לפלוני אלמוני. מעניין, פעם אחרת שמעתי את זה גם החכם בן ציון על אותו משקל. פעם אחרת שמעתי את זה בדרך חיים ממורנו החכם עובדיה, גם כן אומר ככה. אומר שצריך להיזהר, הוא שאל את השאלה הזאת. אז פתרת את הבעיה של המת שלך, שאתה בא לכבודו ואתה לומד לכבודו. מה עם שאר המתים שיש שמה? אז לכן צריך לומר, אחר כך ראיתי שרבי יצחק אלפיה כתב את זה בספרו שיח יצחק, שכתב שצריך להיזהר לומר לעילוי נשמת כל המתים. אז עכשיו למשל אדם הולך לקבר הארי בצפת, אומר מרן בית יוסף, שמע הרבה קברים מסביב, תוך 400, וכל הקברות, בית הקברות גם חשוב כמקום אחד. כשהוא בא ללמוד, יאמר הרי אני בא לעסוק בתורה, על ידי לימוד התורה הזה, משך להתרוח לכל המתים הקבורים במקום הזה, וכאדם יגיד לכבוד אותו צדיק שהוא רוצה לבוא להתפלל שם על קברו. ככה יצא ידי חובה. זה לא קל. אתה תראה את זה במושב זקנים, או לא יבוא ולא יהיה בבית רפואה, שבאים לבקר מישהו, השאר שנמצאים שם מקנאים ומצטערים. למה אתה בא רק אליו? הוא אומר, אתה מפריע, תצא מפה, תפסיקו, תדברו בשקט, ותמיד צועקים, הם לא יכולים לסבול, קשה. אז גם המתים יש להם צער, כל הטעם משום נוהג לרש. אז ככה, מפייס אותם, עושה את זה לכבודם, הוא גם ייתן צדקה לכבודם, היו נוהגים גם לפני זה לתת צדקה לכבודם, ואז על ידי זה...
לגבי צדקה, אחרי שאתם מסתכלת?
לא, את השם לא מזכירים, תדע כלל. את השם לא מזכירים, נקודה. תוך 12 חודש, כל יום. תזכיר אותו כל יום שלוש פעמים, אין בעיה.
בעורסייט,
להזכיר את שמונה. כן, או באותו שבוע גם כן. עכשיו.
אם לוקח דוגמת קבר שבא לנביא, בסדר שהחדר הפנימי אסור
אפילו
ללמוד
גמרא
או כל דבר אחר,
אפילו חוץ מהמאמר. כל מקום של קבר של צדיק, כל קבר של צדיק. בחדר ששם המצבה נמצאת, אסור רק לכבוד המת. רק דברים שהם לכבוד המת. קורא תהילים, או לומד זוהר, או לומד משניות, שזה לכבוד המת, זה יהיה מותר. עליו הכי אסור. עכשיו, עוד דבר, אין חילוק בהלכה בין מי שעושה כן בפני המת, שנקבר אפילו בפני 1,000 ו-2,000 שנה, לבין שעושה את זה בבית הקברות, או בתוך 400 של מת, או גם בפני המת עצמו. זה מפורש בגמרא שקראנו במסכת ברכות דף י"ח, וגם בדברי הרמב״ם שקראנו, כך נפסק בשולחן ערוך, שיש לזה לועג לרש. כל הטעם היא טעם לועג לרש. עכשיו נגיע לעוד בעיה, יש הגאון הנציב בעמק שאלה. הוא שמה, אומרים העמק שאלה, זה פסוק. כן. אז הוא שמה דן, על מה סמכו, ותדעו שכמעט רוב ככל הפוסקים בתשובות שלהם דנו בשאלה הזאת. גם השאלה הנוספת, על מה סמכו כהנים
שהולכים לקברי צדיקים, כמו קבר רחל וזה. והוא עדין גם השאלה הזאת. קיצור, חכמי ישראל לא הסכימו עם המנהג הזה, אנשים עשו על דעת עצמם. אז הגאון שם דן הנציב, נציב זה ראשי תיבות רב נפתלי צבי ברלין. אז הוא, יש לו פירוש עמק שאלה על השאילתות. אבל אמרנו לכם, השאילתות דרב החי בחיי שרה, שאילתה י"ח, שם הוא דן בזה. אז הגאון הנציב על המקום שם, שואל על מה סמכו, שאנחנו רואים שהולכים שם ואומרים קדיש ואומרים דברי תורה, הוא לא דיבר על תפילה. ולא תפילין, כנראה זה לא היה נהוג בזמנו. אבל קדיש ולימוד תורה היה. אז הוא אמר איך? אז הוא מתרץ תירוץ פלא, שכיוון שמעמיקים את הקבר 10 טפחים, יותר מ-80 סנטימטר, וזה הופך להיות רשות בפני עצמו, ואין לנו בזה לועג לרש. אבל מחילה, תורה היא. הזוהר לא ככה. שהרבה ראיות מהזוהר, אני ראיתי מי ששתר את דבריו, אבל לא הביא את הזוהר, לא ראה את הזוהר הזה. כתב שעל פי הקבלה זה לא ככה, צריך להביא ראיות. הזוהר בכמה מקומות מפורש, כבר אמרתי לכם שאין הבדל בין אם זה קומה שנייה וקומה שלישית, נפקא מינה בקבר רבי שמעון בר יוחאי. המצבה איפה שאנחנו נמצאים זה המצבה העליונה, למטה יש מערה, מתחת לזה, לכן גם על הכיפה למעלה, אותו הדבר קבר שמואל הנביא. יש כמה עקומות שם, אז אין הבדל בזה. ולמה? זה לא קשור אם זה רשות בפני עצמה או לא. כי הוא בא, קודם כל, צריך לראות מה הרעיון שלו. הוא לא שהוא אמר שזה מותר. הוא אומר, אני רוצה להליץ על אלה שאומרים קדיש בדברי תורה, שם לאלוהים נשמת המת ולכבוד המת. הוא אומר שזה מותר גם בפני המת עצמו, הוא אומר בגלל זה. עכשיו, בפי הזוהר בפרשת תרומה, יש בפרשת תרומה דף קוף מבית ועוד, הזוהר שם בפירוש אומר שנפש המת היא נמצאת על הקבר תמיד, והנשמה והרוח הם נמצאים בגן עדן, והנפש נמצאת שם, והנשמה והרוח נמצאים בגן עדן העליון, וכל מי שבא היא רואה אותו, והיא נמצאת על המצבה, ולא רק על המצבה אלא עד הרקיע, והיא צופה ורואה מרחוק מי מתקרב ומגיע לשם. נפקא מינה שגם כהן יכול ללכת מרחוק, לעמוד מרחוק ולראות את קבר אביו, אם הוא נמצא באיזה צרה או באיזה... ורוצה להתפלל. זה עמוד. אני ראיתי פעם מישהו עומד בחוף בר אילן שם, ליד צומת סנהדריה, ועומד, קורא, יש לו מה לסמוך, זה המקור מהזוהר קוף מבית, שהיא צופה ורואה את כל מה שקורה, והם מתפעלים ומתרגשים מכל פעולה שנעשית לידם. שם המעשה, הזוהר הביא, רבי חזקיה ורבי עשה, שני תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי. פעם אחת היו הולכים בדרך והיה איתם ספר תורה, ולא ספר תורה אלא קלף של ספר תורה, אחד היראות שהם היו לומדים, הרי תנאים והאמוראים אחרים לומדים, ולוקחים ספר תורה או נביא או משלה, פותחים, קוראים פסוק, מבארים אותו. אז היה איתם ספר תורה, והנה ישבו שם באיזה מקום, ולא ידעו שיש שם בית קברות בכלל, לא ידעו שיש שם קבר. והנה שהיו יושבים, הקבר הזדעזע. זה המעשה בזוהר פרשת החרמות דף עין א', שם הביא. והאדמה התחילה לזוז, והבינו מה קרה. ואמר להם שהנה בא אחד עם איזה ספר תורה יש לו כאן, אחר כך שם הביא. אז זה המעשה שאמרתי לכם, זה בפרשת תרומה. פרשת החרמות, שם יש מעשה עם רבי יהודה בר שלום ורבי אבא, שניהם היו הולכים בדרך, והם היו הולכים בדרך, והנה שמעו מישהו מדבר מהאדמה. אז הבינו ששם קבור איזה מת, והמת הזה יצא היה מדבר ואומר, הבן שלו קראו לו לחמה בר לוואי. זה המעשה, כל הפוסקים הרבה מצטטים אותו. מעשה זה לחמה בר לוואי. לחמה בר לוואי גנב אותו איזה גוי. ואחרי זה היכה אותו מכות נמרצות, אחר כך הוא שוחרר, ובאו בשמיים, ואביו היה בוכה עליו, באו בשמיים והודיעו לאביו שקבור שמה, שהוא ניצול, שהבן הזה ניצול, והנה הוא עובר מכאן. אז מפה הרמק והרעג רבי אברהם גלנטי ועוד הביאו ראייה שעניין ביקור על הקבר זה גם אם יהיה כמה קומות מעל הקבר, לאו דווקא שאיפשהו קבור ממש, כי המת רואה ושומע ויודע כי נפש הנפטר נמצאת והיא בוקעת עד הרקיע. אז לכן גם עוד יותר זה סתירה מיני ובה. אם אתה אומר שאם אני בקומה שנייה זה מותר או בקומה שלישית, אז שמעת, למה אתה אומר שהוא אין מרג לרש? למה האמת לא נמצא שם? אז מה אתה הולך לשם? אז מה אתה עושה? אם כן ביטלת, כל אלה שהולכים לרבי שמעון במירון, צריך לסדור את האתר, להגיד להם זה לא שווה. צריך שיהיו רק 3-4 אנשים, יכנסו למערה למטה, וגם זה אולי ייתן מה שזה באמת המצבה, ואין בתחתיה עוד זה. מועדים בקבר שמואל הנביא. אלא מה? אנחנו סומכים על דברי הזוהר שאומר שהנשמה רואה מלמעלה, בוקעת מעולם, מכמה עובדות שמנינו פה, גם בפרשת תרומה, גם בפרשת החרימות. והאמת שכך הזכירו כל חכמי הקבלה. מה הקבלה? תומעת
כהנים, יש גם
עכשיו,
שזה עולה.
דין תומעה זה דין אחר, זה דין תלוי, אם תומעה רצוצה או לא, זה יהיה תלוי בזה. כן, אם זה בוקע או לא בוקע. אבל משאר העניינים, אין פה מקום לדון. עוד יותר תגדל אתם, מה מערת המכפלה? מערת המכפלה זה לכמה דערה ששם הם קבורים. גם ידוע שכל המצבות שיש שם היום במערת המכפלה הם שקר. וכותב רבי בנימין מתודלה, לפני 1,000 שנים, ואומרים הטועים, הטועים קורא לנוצרים הטועים, טועים בטף, טעינו וטעתנו. וזה לשון גם הבל, הם מעשה טעתועים, עבודה זרה. שפה קבורים אברהם ושרה, יצחק ורבקה ולא חינו. ואיך זה? זה כמו שכתוב בזוהר פרשת שלח לך, מפורש. קוף עין דלת, שם הרבי שמעון מסדר אותם בשורה אחת. אדם, חווה, אברהם, שרה, יעקב לאה, יצחק רבקה בצד השני. אדם מפה ויצחק מפה, והם כולם בשורה אחת. מביא שם הזוהר את הסדר. זה בכלל לא מה שהם מראים שם את המצבות, כי זה שקר. גם למטה, במערה התחתונה, יש גם כן מצבות כאלה, אותו דבר, וזה בנו הנוצרים, זה ידוע, זה בזמן מסעות הצלב.
הצלבנים.
הצלבנים, הם בנו שם את המצבות. הבניין עצמו נבנה, יש אומרים, על ידי בני הוידע, בני הו בני הוידע, ככה אומרים. שלמה המלך שלח אותו שיבנה אותו. יש כמה דעות בחוקרים. האמת רואים מצורת הבנייה וצורת האבנים, אבל זה כמו האבנים העתיקות של הכותל המערבי. אבל הפנימי, כל המצבות האלה זה אחר כך הצלבנים עשו, וסתם זה הכל קשקוש. אנחנו עומדים שם ליד הפתח של המערה, שם אנחנו מתפללים, כמו שהיו אבותינו, וכך אנחנו עושים. אז אם כן יוצא עוד פעם, למה? כי הם רואים, המתים רואים, ולא צריך דווקא להיות שם, דווקא שם בקבר. היה אומרים פעם, היה איזה בחור ישיבה שהלך בל"ג בעומר, ורבי אליהו לופיאן שאל אותו, איפה היית? אז הוא אמר, הלכתי למירון. הוא אמר לו, היית בקבר של רבי שמעון? אומר, לא. למה? אומר, 100 אנשים היו בתור, אני הייתי האיש 101. אז אמר לו, אז היית עומד בישיבה, ושם היית עומד גם כדי, היית מעמיד 100 בחורים, אז מה ההבדל? אמר לו, לא, אני סוף סוף הלכתי, האמת יש לזה מקור. הוא הלך לשם, רק הוא לא הגיע לקבר, לא צריך שיגיע לקבר, כי הצדיק ראה אותו מרחוק. אבל יש לנו מעשה ידוע עם רבי אברהם עדס עליו השלום, כשהוא עלה לארץ, אז הוא עלה עם 2 תלמידיו, הרב חמורי והשני, הרב חלוסי, איך קראו לו? שכחתי את שמו השני. אז הם עלו איתו, והוא יצבאו דרך רמת הגולן. הוא אמר להם, אם ככה בואו ניכנס קודם למירון, זה בצפון. אמרו, טוב, לא יודע איפה קבור רבי שמעון. אמר להם, טוב, בואו נתקדם. נתקדם, ראה את ההר, אמר להם, כנראה זה פה, בהר הזה. הלכו באמת לשם ומצאו את הקבר. אמרו, איך הרב ידע בדיוק ללכת לכיוון הנכון? אמר להם, ראיתי עמוד אש על הקבר עד השמיים. וידע שזה קברו של רבי שמעון בר יוחאי. למה אני לומד את הזוהר שלו תמיד? אז כן, שוב פעם, אז הצדיקים הם רואים מרחוק, זה אין ספק. אז ודאי שזה כך. כן. נעשה אולי כעת איזו הפסקה, תביא להם מחילה קצת איזה, תעוררו גם. לא הבנת מה.
חילוק בין זה שהנפש רואה כלפי מעלה לבין המצב הזה של הצדדים. אם אנחנו רואים כלפי מעלה, כל גובה זה לא יגיע לעשות. למה אומרים את זה גם לצדדים? לא גם לצדדים, למה?
לא, לצדדים אתה לא יכול לגזור גזרות מדעתך אחרי שהברייתא אומרת 400. הברייתא אומרת 400, קראנו לך כעת את הגאונים 400, הרמב"ן בתורת האדם מדבר על 400, אין לנו חוץ ל-400, אין מי שאוסר. הרמב"ן הביא סברה בהתחלה של רב הי גאון, שכתב 50 אמה או 100 אמה, ואחר כך חזר ותיקן ואמר 400, צריך 400 מספיק. אז אתה לא יכול להגיד לצדדים זה, כי אין אז דבר סוף. אז מה, אתה תאסור הכל? ועוד יש לך את רבי יוחנן בירושלמי, אומר, אין לך 400 בארץ ישראל שאין שם מת. אז מה, כן, מה שרק חיים לכל בירה, לא יכול לעשות כלום. אלא, אתה צריך לומר שקבר, שם למעלה, על גבי הקבר, בתוך 400, של המצבה, הנה חינמי אסור. או אותו חדר, אפילו יותר מ-400, יהיה אסור. חבוד, ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות.
אני
לא חדה.
הרב, אם
לא
עומדים בקבר של צדיק
מתורה
של הצדיק עצמו,
אה? לא טוב. שמעת איגן? הנה, הוא הציע הצעה. הוא אומר ללמוד תורה, אז הוא אומר ללמוד תורה, התורה של הצדיק עצמו, זה יהיה מותר.
כל
מציאות. כן. ייקח את ה... זה דברי תורה שהוא אמר, וילמד את זה שם. זה נראה לכבודו, זה ניכר שזה לכבודו של מת. אומר שמועה מפיו.
שכנים בקדוש, יש לידו.
יופי. אז יש על ידו, אז זה יגיד, בשביל כולם. תגיד נורא, תמיד של כולם.
הרב, מה שעושים יד רביר ברבי שמעון? מה שעושים ברבי שמעון?
בחדר השני. שמה, אחרי הקיר. אותו חדר שהמציבה, אל תתפלל שם. לא מה להסתבך. השכבה מה? לא הבנתי.
השכבה.
זה הגאונים כתבו.
מה זה השכבה? מה זה מילה השכבה? ברוך אתה, אדוני. מעלה אותו, לא
מסכים. מלך העולם, ברי פרי העץ. מה שאתה תלמד? תורת האדם של הרמב"ן. מה אתה תבין את הכל? במחשב, היה שם תורים, הכל תכליתורים. אמר לי חכם אחד, מאז שנכנס לו תכליתור לבית, הספרים מעלים אבק. הוא כותב רמב"ן, הוא מנהג להשכיב המת. מי שקורא את זה לא מבין, מה זה להשכיב את המת? כוונה להתפלל עליו שיהיה לו מנוחה, שלא יהיה בצער, ושם יהיה לו שלום. זה נקרא השכבה, מנוחה נכונה. תפלל בשבילו שיהיה לו מנוחה. מה יהיה מלך העולם, פרי פרי האדמה. אכלתם?
הרב,
איך אני אעשה לך? את המצווה לנשק הולכים? את המצווה לנשק, יש עניין? יפה, כן. אבל רבי היה מחמיר, היה לוקח את שולי המעיל שלו, שם על המצווה ומנשק משום, ואבן משכית לא תיתנו בארציכם להשתחוות עליה. לכן הספרדים נהגו הקברים של הצדיקים לעטוף אותם בפרוכת. כמו קבר הרשב"י, תראה בצד הספרדי, לעטוף בפרוכת. גם רבי אלעזר, הצד האשכנזי לא. אותו הדבר, קבר רבי מאיר, הם כעת התקלקלו. בא זה, איך קוראים לו, זה מסכן שמת מהעשן, איך קראו לו העשיר הזה? ספרה בנה שם, עשה שעיש וקלקל את הכל. היה פעם, היה שם פרוכת. קבר רחל, יש שם פרוכת על המצבה. למה שמו את הפרוכת? שלא ינשקו את האבן עצמה. שיהיה דבר חוצץ בין אבן לבין זה. זו הסיבה של ההיכל גם. זה מה שבהיכל עושים בלי פרוכת. ראיתי השבוע, עוסקים נורא והיום, הגאונים כותבים שזה מנהג ישראל. אסור. וכתבו על כיסא אליהו, שכיסא אליהו חייב שיהיה עם מעיל. ראיתי תשובת הגאונים. כיסא אליהו עם מעיל, ואומר דוגמת הפרוכת של ההיכל. זה חמור מאוד. היום הרבה בתי כנסת יש, מגפניה. עושים לך איזה חישוקים, או מעץ, או מאבן, עץ ואבן, אשר לא ירון ולא יחום, והם חושפים את זה בלי פרוך עץ, זה אסור.
ועושים אבן על הצבא
שעושים את זה. הנח להם לישראל.
זה לכבודו של מצה כאילו?
הנח להם. בואו נחזור כעת לענייננו. אז מה הייתה לנו שאלה? אם מותר להתפלל שלוש תפילות, אנחנו מדברים כעת תפילות חובה, שחרית, מנחה, ערבית, אומרים קריאת שמע ולהניח תפילין, תעטף בציצית. עכשיו, יש, ראיתי, פוסקים אחרונים של בני זמננו, הביאו ראייה מקלב בן יפונה, להגמרה שמה שאלה, בסוטה. אמרה בסוטה למדלת, שואלת, ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון, ויבוא וביבלה, מה זה ויבוא? אלא זה כלב שפירש מהמרגלים והלך לקברי האבות ואמר, אבותיי, בקסו עליי רחמים. אמר להם יהושע, משה נתן לו אות בשמו, אני חשוף. אז אמרו, הנה, הלך להתפלל על קברי האבות. גם יש בגמרא בתענית, למה יוצאים לבית הקברות? הגמרא שמה מביאה, לא עליכם על כל צרה שלא תבוא ולא תהיה, אז היו הולכים לבית הקברות, באותו יום של התענית. שאלה הגמרא, למה יוצאים לבית הקברות? פליגי בא רבי לוי בר חמא ורבי חנינא. אחד אמר, הרי אנחנו חשובים לפניך כמתים. זאת אומרת, אם אתה לא מרחם עלינו, אנחנו עבודים. אחד אמר, כדי שיבקשו עלינו מתים רחמים. מה נפקא מינה? הגמרא אמרה, אם ללכת על קברי גויים, אין קברי יהודים, רק קברי גויים. אם תאמר, הרי אנחנו חשובים כמתים, גם גויים מועילים. לא, אנחנו חשובים כמתים. אבל אם תאמר, מטעם שיבקשו המתים עלינו רחמים, מה יכול לעשות? אז רק של יהודים. עכשיו אין קשר, זה המרחק רב ביניהם. מה, מתפללים על הקברים, מה שאמר מתפללים על הקברים, הכוונה בקשות, תחינות. או כמו שהם מבקשים סליחות, אומרים סליחות וכדומה. אבל שלוש תפילות שהן של חובה, של כל יום, ודאי שלא על זה מדובר. זה תפילה של חיוב, שחרית, מנהר, ועיץ, ודאי לא. יש לנו גם רמב״ם, הרמב״ם מפורש. יש לפני זה ראיתי חידושי הרתבה, הרתבה כותב בפירוש במסכת תענית שם באותה סוגיה, וידע שאסור להתפלל בבית הקברות. אז הנה יש רתבה מפורש שאוסר להתפלל. זה יש מכה בדור שלנו, כל דבר שאתה אומר לו אסור, תגיד לי איפה כתוב שאסור. לא, הוא רוצה שיהיה כתוב בדיוק השאלה שלו הספציפית, אולי יהיה רשום גם שמו עם מספר תעודת זהות. מרובה. אז יש חידושי, לא, שמועות זה בא כשלא לומדים תורה. אז יש חידושי ריטב"א בפירוש אומר אסור להתפלל בבית הקברות. אז מה זה שהגמרא אומרת שהם יכולים להתפלל? הם יכולים להתפלל, רק יש בקשות פיוטים או כל מיני בקשות אישיות. ויש גם הצלח במסכת ברכות, אותו דבר. הוא כותב שאין להתפלל בבית הקברות. עכשיו גם לשונו של הרמב״ם נקנקנו בלשונו, אני אקרא לכם אותו בהלכות תעניות. שבע תעניות האלו, הוא מדבר כאן על תעניות, על עצירת קשבים לא עלינו, או על כל צרה שלא תבוא. כל מקום שגוזרים אותם שם, אחר שמתפללים, שים לב, אחר שמתפללים, מתפללים הכוונה בבית הכנסת, יוצאים כל העם לבית הקברות ובוכים ומתחננים שם. אז מה אומר הרמב״ם? שהתחלה להתפלל בבית הכנסת, אחרי שגומרים להתפלל בבית הכנסת, יוצאים כל העם ובוכים ומתחננים שם. אז הנה בפירוש, שתפילה של חובה זה בבית הכנסת, זה לא בבית הקברות, בבית הקברות היו בוכים, מתחננים שם. וזה גם מה שחילקנו למעלה, בין לימוד תורה, גם בלימוד תורה, יש שני סוגי לימוד תורה. יש לימוד תורה שזה לכבודו של מת, ויש לימוד תורה שהוא עושה להנעת עצמו, שקראנו כעת, הוא עושה את זה להנעת עצמו, שהוא מבקש ללמוד או רוצה לדעת איזה דברים שלו, זה אסור. אבל הוא לומד תורה לכבודו של מת, או דברים שהם עניינו של מת, בזה יהיה מותר, בזה אין בעיה. זה דומה לאותו דבר. גם התוספות, רבה קבא שם העירו על חזקיה שהושיבו ישיבה על קברו, לא על קברו ממש, אלא ברחוק 400 דלקה לא היה גברש. כך כותב גם הראש ואני מוכר יוסף, שמה שעשו משום לא היה גברש, היינו בדעביד לנפשי כאדם שקורא בתורה, כאדם שקורא בתורה. אבל כשלומד לכבוד המת, כגון בני ישיבה לכבוד רבם, אין איסור לעג לרש. אז מפה תלמד גם כאן, לגבי תפילות ותחנונים וסליחות, שעושים מיד קבר של צדיק. אז מה עושים את זה? עושים את זה לכבודו. למה הבאים? לכבוד התורה שלו, מעשיו הטובים. וכל התורה שלו נמצאת שם על הקבר. הרי למה המהר"ל כותב? שבית הקברות יש לו דין של בית הכנסת, הקדושה שלו. לכן אסור שם לדבר דברים בטלים ואסור זה. ולמה? הוא אומר שתעשה חשבון, כמה צדיקים קבורים פה, כמה יהודים שהתפללו ולמדו תורה כל ימיהם. כל התורה הזאת נמצאת שם על הקבר. הפסוק אומר, והתהלך תנחה אותך, שוכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך. פעם ראיתי מהר"ל, הוא כותב שמצוות קבורת המת זה משום גניזה של תשמישי קדושה. שום מדהים. הוא אומר, הלשון הזאת, כמה תורה למדה, כמה תהילים אמרה, כמה תפילות אמרה, העיניים האלה כמה בספרי קודש למדו, וכן הידיים האלה משמשו תפילים, אז זה נהיה הגוף של האדם היהודי הפך להיות השמישי קדושה. אז כשהוא נפטר צריך גניזה, לקחת אותו מחוץ למצווה של קבורת המת וצלם אלוקים וכל הדינים, אז כאן נהיה שאת השמישי קדושה צריך לגנוז אותו, צריך גניזה. אז שלום הלאה, יש, הראיתי גם מקור לדבריו מספר חסידים. מעשה, ראיתי שכל הראשונים, רבנו יונה מביא את זה, ומי עוד? יש עוד כמה. היה מעשה עם רב רבו של רבי יהודה חסיד. אביו זה רבי שמואל, ורבו, אביו הוא לא אצל אביו, ורבו, שכחתי כרגע את שמו, היה מעשה איתו, שהיו לו תלמידים, וכל התלמידים היו יודעים כל שמות הקודש וסוד של שם המפורש. היו יודעים הכל. והוא היה יושב ולומד איתם. והם היו אנשים קדושים ופורשים. פעם אחת, קבוצה שלמה של התלמידים הלכו לאיזה מקום. כשחזרו, עברו דרך מדבר. אמרו להם שזה מקום מסוכן, חיות רעות ולשתים. אבל לא הייתה להם ברירה או משום מה, היו ממהרים. קיצרו את הדרך, עברו דרך המדבר. שעברו במדבר, והנה באו לקראתם חיות. ראו להקה של אריות ודובים ונמרים, אמרו לי באבוי, עכשיו מה עשו? הזכירו שם המפורש וגירשו אותם, בחו מהם. והגיעו לעיר בשלום. הלכו, סיפרו את מעשה הנס בבית הכנסת ביום שבת. שמע את זה הרב שלהם וכעס עליהם והקפיד שהשתמשו בשם המפורש לצרכים פרטיים. זה הצלת נפשות, כוח נפש. אמר להם שיש להם כעת אבון גדול. אמרו לו, טוב, מה נעשה, איך נכפר? אמר לו, יכופר, עד שתעברו שם, תחזרו בחזרה. פלא, רבנו יונה מביא את זה גם. תחזרו בחזרה לשם, ושיבואו הדובים ולא תגידו את השמות. ואם יאכלו אתכם, יאכלו אתכם. השמעו בקולו, חזרו לשם. ובאו האריות והדובים, והם לא הזכירו שם המפורש, ואכלו אותם. והוא כותב שמה, ולא הניחו מהם, אלא הכפות ידיהם ואת הראש. הפנים וכפות הידיים. וציווה אחר כך ללכת להביא את האיברים שלהם משם. עכשיו אני התפלטתי, איך אפשר ללכת להביא? ואחרי שאלה סברו. ציווה ללכת להביא אותם, והביאו אותם לבית הכנסת, וספד אותם, שם הספיד עליהם שהיו חסידים גדולים, ואמר מה שהניחו להם את כפות הידיים והפנים, זה הכפות הידיים שהחזיקו את ספרי הקודש, אז לא יכלו לאכול להם את הידיים, ואת הפנים שהם ראו את השמות בספר. הקלסטר שלהם זה היה צלם אלוקים, לכן לא יכלו לאכול. אז הם רואים שעבר שאדם עשה בו מצווה, הוא התקדש, יש לו כוח תוקף, טוב, כאן זה היה חריג, באו חיות, הוא נכנס למקום חיות, אז צריך הגנה יותר גדולה. נפקא מינה שזה הסוד, הגוף של האדם הוא תורה. אז שוב פעם, חזרנו, אז בית הקברות יש בו קדושה מצד התורה של האדם שנמצאת שמה, שהיא דבר חשוב מאוד. אז יוצא כעת חילוק, גם הראש שמה מחלק אותו דבר, שכל מה שהוא לחובתו של האדם, שלחובה אסור, אבל כל מה שהוא יעשה בשביל לכבודו של המת יהיה מותר. יוצא לפי זה ששלוש תפילות, כמו שאנחנו רוצים לצאת לחובה, זה אסור. אותו הדבר קריאת שמע, שחרית וערבית אסור, אבל וכן הנחת תפילין וציצית, זה עושה לכבודו. וכן זה, וזה יש חשש שלא יגיע לרש. ולמה לאדם להיכנס? אפילו תגיד, נגיד, יש מתירים, יש... למה לסמוך על המתירים? למה להיכנס לבעיה שלא יגיע לרש? בפרט בצדיקים כאלה גדולים, מה לנו ולצרה הזאת? אז אדם משתדל לא לעשות את זה. יש רבי אברהם אלה שבילי, היה מגדולי הראשונים, בספר גנזי ראשונים, שם הביא, דע שאיסור לימוד תורה בבית הקברות הוא גם כשלומד על פה. ויש השיטה על הגמרא. עכשיו הגמרא אמרה, הווה אתה ברייתא לספר תורה בזרועו. שאומר, לא, אתה שלא תתעה לומר שדווקא שהוא לומד מתוך הספר יהיה אסור, אבל בעל פה יהיה מותר, או כמו שחכמים נוהגים הולך ברחוב, והפה שלו ממלמל פסוקים או כל מיני דברי תורה, אז אם כן גם בית הקברות יעשה כן, אומר אסור. מה שנקטה הגמרא לשון לספר תורה בזרועו, משום שאי אפשר בקריאת פסוקים של תורה אלא בספר. כי דברים שבכתב לא ניתנו לאומרם בעל פה, זה גמרא בגיטין. אז זה הטעם שכתב ספר תורה בזרועו. כתב בעוד, ואם עשה כן עובר משום לא עג לרש. שים לב את המילים שלו. שהמת פטור מן המצוות ודואג כשרואה אחרים עוסקים במצווה והוא אינו יכול. שים לב איזה דבר חמור מאוד, עכשיו מובן גם הטעם. היה לו עג לרש, הוא אומר המת זה איש גדול שיכול להגיד לנו מה הם מרגישים. שהמת פטור מן המצוות ודואג כשרואה שאחרים עוסקים במצווה והוא אינו יכול. כן, זה חמור מאוד. כן, כותב, סליחה, ראשית חוכמה כותב, שאחרי זה שהם נפטרים שם, הם יש להם צער גדול שהם לא יכולים לעשות עוד איזה, כי אחרי שהם רואים את השכר הגדול שיש שם, יש תשובה הרי של הרב חידה, מעשה היה באיטליה, ואחד שהוא היה בעל תשובה, וציווה את בניו שלא יבנו לו מציבה. ועשו גל אבנים, גל עפר, וזהו. באו לשאול את הרב חידה, אמר, אל תשמעו, לא תבנו מציבה. שלא יובד הקבר אחר כך לזה. לא, אבל המת אמר, אומר הוא אמר. הוא הילד, הוא חשב שיש בזה איזו מעלה. עכשיו שהוא שמה, הוא יודע שצריך להיות מצבה. ובטח אם היה יודע, לא היה מצווה כך, לכן אל תשמעו לו. יש הרחיק ולכת, אני חוזר לי מה הרחיק ולכת, אבל זאת אומרת, עשו יותר זה, שגם אם ציווה שלא להספידו, לא לשמוע לו. ולמה? יש צדדים להקל בזה. בשתי טעמים. טעם אחד, אם הוא היה חכם שהרביץ תורה ברבים, והוא גזר או ציווה שלא יספידו אותו, הרי זה חובה שלנו. לא יבוא ולא יהיה, אם צדיק נפטר, והרי אם לא מספידים את המת, נענשים. ואיפה ראינו? אצל שאול. בזמן שנעצרו הגשמים ודוד המלך שאל באו לו, אמרו לו אל שאול ואל בית הדמים. מה אל שאול? הגמרא אמרה שלא נספד כהלכה. שתמיד חכם לא נספד כהלכה, אז אחר כך יש גזרות לא טובות על הציבור, חס ושלום. אז זה לא טוב. זה אחד. שתיים, יש בזוהר וגם בראשונים תועלת למת והנאה שמספידים אותו. וגם לפי רבנו הארי, ההספד יש בו בירור ניצוצי הקדושה שלו. נפקא מינה שמספידים אותו באותו בית הכנסת ששם עסק בתורה. זמנו שברבי נפטר, חכם בציון אמר לי, האמת שאני לבד החלטתי ככה, אבל אמר לי, תיזהר, אל תעשה מקום אחר, תעשה באוהל רחל איפה שהוא שם הוא למד. ולמה? כי איפה שאדם לומד, הוא מניח שם ניצוצי נשמתו, זוהר מפורש. חלקים שלו נמצאים שם, והקולות של התורה שהוא למד ספוגים בתוך הכותלים. ואני נזכר עכשיו, נזכרתי מאמא שלי עליה השלום, כמו מחר בערב, 24 שנים שנפטרה, אז היא לפני שנפטרה, 3-4 שעות לפני כן, אתה שומע אותה מדברת, היא איבדה את ההכרה ועוד פעם הייתה חוזרת. אז אני שמתי את האוזן, מה? פתאום היא אומרת, אני שומעת מישהו דורש, מי זה דורש? אף אחד לא דורש, היה פה עוד לפני השיעור, היינו לפני השיעור. אומרת, יש פה הרבה אנשים מסביב באו, כולם לבושים בגדי שבת, בחג, מה זה, אלה, יש פה מאות אנשים, מי קרא אותם, מה זה? אני ברגע הראשון חשבתי שהיא סהרורית אולי, וחושב, אחר כך, עד שקלטתי, זה מפני שלפני הפטירה הם רואים שיוצאים לקבל את פניהם. זה לא פלא, בפרט שהיא זכתה כל כך הרבה, אמרת לכם, סייעה בידי מור אבי, זה אי אפשר לתאר, אי אפשר. הוא היה חולה מאוד, היה סובל ב-20 שנים של חייו, המון בעיות היה, עם הכליות, עם הלב, ולחץ דם וכל זה, והיא הייתה עושה כל מיני דברים, תרופות ביתיות בשבילו, והוא היה מענה את עצמו והייתה לוחצת עליו שיוכל וכמה, ואיזה חסידות וחומרות, אפלה ופלה. ואת כל זה, הכל באהבה וברצון, וכמה תורה הוא הרביץ, כמה תפילות ותעניות עשה, זה כל זה, יש לה חלק בזה, אז היא זכתה. אז אין ספק פה, אז אני רציתי לומר לכם שהיא אומרת, אחר כך נזכרתי, שמור אבי סיפר לי על סבא שלי, שנקראתי על שמו, הוא היה בן 58 שנפטר. ואיך נפטר? היה לו לא עליכם שבר, היה קוראים לזה בקע. אז הוא הלך לעשות את הניתוח. רבי אמר לו, אל תעשה. לא תחכה אחרי הימים הנוראים. היה אלול. אבל לא שקובי, אני אלך. יומיים אני אגמור ואני... הלך לבית חולים שם בבגדד. כנראה לא היה סטרילי כמו שצריך. זה הכל מעט השם, סיבת הסיבות. אז עשה את הניתוח באמצע השבוע, ולקראת סוף השבוע קיבל זיהום. אז היה לו חום, השאירו אותו מאושפז בבית חולים. אז ביום שבת מור אבי אמר לדוד שלי, אחיו, אני אלך לבית הכנסת להתפלל בנץ, אתה תשמור ואנחנו נתחלף אחר כך. היה בסדר. זה היה שם לידו, הוא שואל אותו סבא שלי את הדוד. אמר לו, איפה סלמן? אמר לו, בית הכנסת. אמר לו, טוב, אתה תדע שאתה תגמור פה, אל תלך לאמא שלך, תלך לדוד שלך. שומע, אני מצווה אותך, אל תלך הביתה ישר. כשאתה יוצא ממני עכשיו, תלך לדוד שלך. משם אחר כך תלך הביתה, הוא יגיד לך מה לעשות. ככה הוא אומר לו. אחר כך אומר לו, טוב, אז הוא ככה, טוב, אומר, רואה שהוא, זה שאני שמעתי מהדוד שלי בעצמו, עליו השלום. אחר כך פתאום איבד את ההכרה, ועוד פעם, הוא אומר לו, תראה, מה זה הגן היפה הזה כאן בחוץ? איזה גן? הוא אומר, איזה עצים יפים, איזה שושנים, אתה לא מריח ריח? מה קרה לך? הוא צועק על המרגלות שלי, אומר לו, מה, יש ריח נפלא מאוד, ואיזה אבזים לבנים שם שתים בנהר, מתחיל את ה... זה חשב שהדעתו השתבשה עליו וזה, הוא מדבר איתו ונפטר, והוא לא הרגיש שהוא נפטר, חשב ישן, פתאום בא אחות, מהר קרא לרופא, מהר הוציאו אותו משם. אז הוא נזכר שהוא אמר לו, לך לזה, בדיוק כמו רבי נכנס. והתחיל לצעוק, אמר לי איזה שבת היה לו קשה מאוד. אז הוא הלך ישר לדוד שלו, אז דוד שלו ישר בא, הבין, אז הוא הבין שסבתא שלי הייתה עדיין צעירה, מסכנה. הוא בן 58, והיא צעירה ממנו אולי באיזה 10 שנים, אז היו נשים, והיא בת דודה שלו גם כן, בני דודים היו. אז אמר, תראה איזה זכות זכה. אז האמת, לפני שהוא נפטר, רואה כל מיני, ויוצאים לקבל את פנה, מראים בו גן עדן, גם העזור אומר, שהנשמה, נשמחו לפני שלוקח אותה בפרשת וירא, מדרש הנעלם. הוא מראה לה כדי שהיא תתאווה לצאת, כי היא לא רצה לצאת. אז כדי לפתות אותה, מראה לה את הגן עדן, מראה לה השכר, מראה לה את אור השכינה, ואז כדי שהיא תצא. ולכן אמרו בגמרא, אם מת מתוך השחוק, סימן יפה לו, למה הראו לו את הגן עדן שיש, מתוך הבכי לא טוב. אז אם כן יוצא איפה, אני חוזר לענייננו, יוצא שהמתים שם באותו עולם הם מתאבים ורוצים לקיים את המצוות. זה מה שהוא כותב כאן רבי אברהם אלשבילי. אומר שאתה הולך לידו, אז הוא דואג, אני חוזר על לשונו, כשרואה אחרים עוסקים במצווה, והוא אינו יכול, יש לו צער גדול. לכן צריך להיזהר בזה. אז רק אם עושה את זה לכבודו, זה משהו אחר. אבל לכבודו, לא כדאי. כן.
לכבודו עושים את זה
בבית
כנסת יותר גדול ממה שהוא למד.
לא שמעתי.
הוא למד
בבית כנסת
שהוא
קטע
מדי,
ולכבודו
עושים את זה במקום יותר גדול.
יעשו, היום הכל, יש להם פטנטים. אבל בבית הכנסת שהוא למד לא יוותרו, שם יעשו, בכל זאת יעשו את העיקר שם, ואחר כך יעשו להמונים, יעשו עוד איזה איזה, אבל העיקר שם באותו מקום. למה? ניצוצי נשמתו נמצאים שם. זה עד עולם, עד שיבוא משיח. זה לא מתבטל, הוא חוזר לאותו מקום. איפה ראינו? הרמ"ק כותב, היה מעשה בזוהר שפעם אחת היה של רבי שמעון ללמוד, פתאום שמע קול, פנו אתר לרבי פנחס בן יאיר, תכינו מקום, רבי פנחס יאיר הגיע. זה צועקים המלאכים, מכריזים ברקיע. אז הוא אמר להם, זהו רבי פנחס בן יאיר פה. ולמה? אמר שם, כיוון שהוא היה לומד שם, אז הוא חוזר לאותו מקום, בא לבקר את הישיבה שלו, בא לראות. תראה עד היום אצל החסידים, אם האדמור מחתן את הבן שלו, את הבת שלו, יהיה מי שיהיה, אפילו איזה עגל, כולם באים. למה הם באים? תשאל אותם. אומר לך, כל הסבים, האדמורים מגיעים לשם. הרי המתים גם באים בשעת השמחה. אז הם רוצים לזכות להיות שם בשעה שאותו צדיק נמצא. יש איזה שמח. האמת שהסבים לא כתוב. הזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא מודיע להם, לאבא ולאמא, שם אומר פירוש אבא ואמא, והעקר לא מגן עדן, עוקר אותם, הם לא רוצים, הם רוצים להיות שם, טוב להם שם. עוקר אותם מגן עדן ושולח אותם למקום השמחה כשהבנים שלהם שמחים. אבל לא כתוב סבים ונינים ונכדים, לא, לא. בנים, הבנים יש להם שמחה, אז מביאים אותם לשם והם שמחים. כתוב להזמין, הזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא עוקר אותם. זה מעשה שטות, מעשה שטות לכתוב הזמנה, לשים אותו על המצבה. כן.
אדם אביר
ומוק בחוץ
לארץ,
כן,
מה הוא יכול לעשות?
לא צריך, חייב ללכת לקבר?
אני חושב שמעתי
בשמכם שפונית מולי
לבית
קברות
פה, אז
יש מובא בספרים, יש איזה דעה, יש דעה כזאת, שהולך בית עלמין אחר, כי כל בתי העלמין שם מחוברים. אז יוצא שכל דבר, אז אני רוצה שוב רוצה לעשות מסקנה, דבר שהוא חיוב, הנה, האמת למה מצטער? הוא רוצה לקיים את אותה חובה של תפילה, של שחרית, מנחה ערבית, תפילין, ציצית. אז זה, יש בזה מעלה, ואחרים עושים אותו בפניו, זה לא עגל הרש. אבל שהוא לא עושה כן בשבילו, אלא עושה את זה לכבוד המת, ובדברים שעושים אותם לכבוד המת, לא כל אחד ימציא עכשיו, כן, אני מניח תפילין לכבוד המת, זה שטויות. או כל אחד יבוא ימציא איזה דבר, יגיד אני עושה את זה לכבוד המת, זה לא מועיל. אלא צריך דבר שתקנו אותו לכבוד המת, וידוע שהוא לכבוד המת, בפרט אם הוא יקרא את הדברים של המת עצמו, או שמועה בשמו, או אומר קדיש, משנה, תהילים, שזה דברים שידועים, מפורסמים, שהם לכבוד המת, וזה יהיה מותר. ודומה לזה הרוקח כתב, בסימן שינטת זין, אין לומר הלל בבית האבל. נתו, אז זה דעתו של הרוקח, כך גם האשכנזים מזהרים בזה. עכשיו, יש כמה טעמים. הרוקח כתב מטעם אחר. מטעם שכתוב בהלל, לא המתים יהיה הללויה, ולא כל יורדי דומה. אומר, אתה אומר את זה בבית האבל, אתה צוחק על המת, והמת נמצא שם, כי שבעה ימים ראשונים הנשמה כל הזמן נמצאת שם, אז אתה לועג לו, אז אסור להגיד הלל. זה הבנים יגידו, והשאר העם שילכו הביתה יגידו, כל אחד יגיד בינו לבין עצמו. זה כותב הרוקח. גם ברשות שואל ומשיב, ושמע שכך נהגו מזמן הערים לומר, רק בקשות ותחננים על קברי הצדיקים, ולא תפילה של חובה. הנה מפורש. מפורש שאין לומר תפילה של חובה, אלא רק בקשות ותחננים. יש רבי יצחק אלפיה בקונטרס היחידי, ושם זה גם כן ספר מדריך גדול לכל העניינים האלה של עיוני המתים והמנהגים שאחרי זה. אבל היום אנשים ניזונים רק משמועות, במקום ללמוד בספרים, ולראות מה כתוב. כמו שאמרנו, ספר מעבר יבוק, או קונטרס היחידי, שם הדברים מדהימים, אתה קורא שם. הוא כותב שאם בא לעסוק בתורה, זה מה שהזכרתי לכם, על קברי הצדיקים, אז ויש מתים אחרים שקבורים איתו, זהר, שוב מהדין הזה, אז יגיד בפה בפירוש, אני לומד לעילוי נשמת ולכבוד כל המתים הקבורים שם, בכללם לצדיק הזה. ואילו יגיד ככה, נמצא לו עגל הרש לשאר המתים שנמצאים שם, אז הוא צריך זהירות. האמת שאדם צריך לנהג דרך ארץ קדמה לתורה. יודע שכשהוא נכנס לקבר של צדיק, אז הוא עושה איזה דבר, יודע איך להתנהג, איך לעשות. מה שהיו פעם, היו נזהרים, נכנסים באימה, ביראה, ברטת, בזיע. מובא מעשה נורא שפעם בקבר רבי יוחנן סנדלר, הרב חיבת ירושלים מביא את זה. קבר רבי יוחנן סנדלר, פעם באה אישה אחת, וליד הקבר יש עץ של תאנים. התחילה לכתוב תאנים. אמר לזקן אחד, מה את עושה פה? זה קבר של צדיק. אמרה, אז מה? זה תאנים, אני לוקח תאנים. אמרתי, בקשי רשות מהצדיק. תגיד לי לצדיק, ברשותך אני לוקט את תאנים. היא לא שמעה. ועשתה מה שאמרה, לא, זה מדבר שטויות. לקחה, אומרת, יצאה משם, נפלה, שיברה את הרגל. אני נשא מיד, אומר, אחרי אדם צריך להיזהר. אז כל דבר שעושה, יעשה עם בקשת רשות. בוא עשה את זה. יש גם מובן, זה לא בספר חסידים, יכול להיות שזה מוזכר בספר חסידים באיזה מקום, לא זכור לי, אבל אני יודע, זה מובן בהלכה, שאם אדם עוזב את העיר, ואביו או אמו קבורים שמה, אז לפני שיוצא, ייכנס, יבקש מהם רשות, יגיד להם, אני נוסע, אני עוזב את העיר, ויפרד מהם. זה דרך ארץ, עניין של דרך ארץ. לכן, כשנכנס לקבר, ליד הקבר, לא יבוא ככה ויכנס לבקש, הוא אומר שלום עליך. תראה, בכל הראשונים, כל הספרים כתוב, תראה, בספר לשון חכמים, תיקן, שלום עליך אדוננו הצדיק, שלום לך, שלום משכבך. לא יבוא ככה, נכנס ככה ומתחיל לקרוא. אתה בא לכבודו של אותו צדיק, צריך להתנהג בהתאם, באימה, ביראה, במורה, דרך ארץ, ומזכיר אותו. מורבי היה מקפיד מאוד, שהיה מזכיר את ה... אומר שלום עליך, זה היה מזכיר את שמו של הצדיק, והיה אומר שלפי המסורת שבידינו קבור כאן. למעצת, שאולי יש מן דאמר שזה לא, והיה אומר לי, תדע, בטוח 100% אין לנו רק קבר רחל וקבר רבי שמעון בר יוחאי. הקברים הקדמונים, הכוונה. אומר, שאר הקברים זה מסורות, למה? נאבדו. גם קבר רבי עקיבא נאבד, ואחר כך התגלה מחדש. קבר רבי מאיר נאבד ונתגלה מחדש. כל שאר הקברים, הכל אחר כך. אז הוא, בכל שאר הקברים, הייתי עוקב אחריו. היה נכנס, שלום עליך, התנה האלהי, שלפי המסורת שבידינו, קבעו כאן רבי עקיבא בן יוסף.
שמעון הצדיק עליו?
שלום לך, שלום למשכבך. גם שמעון הצדיק, לא ידוע לנו בדיוק איפה זה היה. זה מערה שקראו לה, מערה שמעון הצדיק.
שמעון הנביא לא
רצו,
מה?
שמעון הנביא? לא יודע. כך שמעתי. יש על אין קבר שאין עליו ערעור, תדע. מערת המכפלה, אנחנו לא יודעים איפה הם בדיוק קבורים, אנחנו באים המערה עצמה. אבל קבר רחל, היא מצבת קבורות רחל עד היום. רבי שמעון בר יוחאי, המסורת לא עבדה, ורבנו הארי העיד עליה, ומזמן רבנו הארי ומרן עד ימינו, לא נפסק המסורת. אז אין פה מקום לחשוש. אבל שאר הקברים, פחות או יותר,
כמה דוד
המלך זה ידוע שלא זה ידוע שזה לא קברו ואני אגלה לך סוד יש בכתב יד של מור אבי על ספר שבטי צדיקים שזיקני השם להוציא אותו לאור על קברי הצדיקים ושם הוא במקור כתב על קבר דוד ואני זוכר שהייתי ילד קטן היה לוקח אותנו לשם זה היה גם איזה לא יבוא ולא יהיה איזה צרה או מה, היו הולכים לשם. ועושים שם סליחות. והנה, אחר כך, פעם האחרונה, זוכר הייתי ילד קטן ולא הבנתי למה. הוא נתן למישהו אחר להתפלל שם והוא עמד בצד. ואחר כך הפסיק ללכת. ולמה? הוא חקר וחקר. חקר וחקר, כנראה גם לא הרגיש שם איזה רגש מסוים. חקר וחקר, בסוף אמרו לו שזה לא ידוע, זה קבר של איזה שייך. זאת אומרת, זה קבר של שייך. והם פשוט... בגלל שהפסידו את העיר העתיקה. הלוא אז אותו ראש ממשלה היה אומר שנפילת העיר העתיקה זו בכייה לדורות, כך היה קורה לזה. שהם לא קצו כוחות, ביקשו מהם היה יצחק שדה, אלוף יצחק שדה ועוד, ביקשו להקציב כוחות מסוימים והוא לא רצה, בכלל לא רצו. אחר כך הודו שזו הייתה טעות, כי נפלה העיר העתיקה והלכו בשבי. היו שם הרבה יהודים, רבי מציון חזן, הוא והרב שאג, הרימו דגל לבן, הרב מינצברג. הלכו ולקחו אותם הירדנים בשבי. ואחר כך את הזקנים הם שחררו ואת הצעירים השאירו כמה חודשים טובים עד סיום המלחמה. וכל הרובע היהודי נפל, נשארו שם איזה 10 זקנות שנשארו. הרב יצחק אלפי אז היה בחיים, כך סיפרו לי, הוא התחנן שישאירו שם מניין. הוא אמר, אם יהיה מניין יהודי בעיר העתיקה, והתפללו שם, אז יזרזו את הגאולה. אבל לא הסכימו, הירדנים לא נתנו. אז נשאר רק הר הצופים היה בידי ישראל, אבל שאר הכותל המערבי, שאר המקומות הקדושים, הכל נפל בידם של הליגיונרים. ועשו שם שמות. אז הר ציון, תראה, זה כמו מובלעת שם, הרי זה ליד שער ציון. זה כמו מובלעת, וזה מקום שצופה על כל העמדות שלהם. אז הם רצו לתפוס אחיזה, ופתאום צמח קבר דוד המלך שם, בפני זה לא ידוע, בתשח. פתאום הם ציעו, ורבי היה הולך לשם כל שנה, פעם אחת סתר אותי ברפום, מה אתה אומר? אמרתי לו, סליחה, אתה צריך לדבר מדויק. מה? היה הולך על הגג. היה הולך כל שנה בהי באב, לוקח את כל הציבור שם. הולכים על הגג, מאחד וחצי בצהריים. והוא קוראים תיקון חצות. אחר כך את כל מגילת איכה. אחר כך קוראים סליחות, ואחרי הסליחות היו קוראים שבעה קורתי ברית, עושים מטרה ועוד איזה תפילות, ואחר כך הוא היה עובר שליח ציבור מנחה. איזה מנחה, וואו, וואו. ואיזה זעקות לשמיים. הליגיונרים היו עולים על על החובה, ואני הייתי ילד קטן בגיל 6, הייתי מפחד, הנה יארגו אותו עכשיו, היו שולפים תורבים. אמרתי, עכשיו יארגו את אבא שלי, מה אני עושה? הייתי מפחד, פחד אימים. והייתי מסתפק, אם לעמוד לידו או לא, לעמוד לידו, מה שיקרה לו יקרה לי. אך אני אומר, לא, אם חס ושלום יקרה לו משהו, לפחות אני אשאר. אחרי הילד קטן, תראה איזה מחשבות יש לו. וזה היה מפחיד, תראה פתאום יוצאים, הוא ממשיך וצועק. איזה זעקות, לא, היה מגיע לתשכון בתוך ירושלים עירך נחל של דמעות. ואיפה הדמעות האלה הלכו, אני לא יודע. תחזנה עינינו ושוב לך לציון ורחמים, היה מרעיש את העולם, חוזר משם צרוד, אין לו קול. מוציא את כל היכולת שלו. הפנים ערבית, אבל מה היה עושה לחוכמה? גומרים ערבית, מתחיל לשיר כל הדרך, בר יוחאי, וזה מרקיד את כל האנשים. כל הירידה מההר, שלא לתת לאנשים, ורבוע שחל בו תשעה באב. תשמח אותם, ואז יחזרו עם עידוד, עם תקווה לנחמה ולגאולה, וככה היה זה. אז זה היה בקבר דוד, הוא אמר לי, תדע, אני חקרתי, בסוף הוא דיבר, ידעתי אם היה אחד מנהל משרד הדתות, נקרא דתות, דוקטור שלמה זלמן כהנה, אם אתה הכרת אותו, זה היה איש מיוחד במינו. הוא היה עושה שם מביא תיירים, והוא פתח שם מרתף השואה, וכל מיני מוצגים מהשואה העמית שם, ועוד כל מיני עניינים, היו בתור ילדים, הולכים שם לראות. אז הוא פיתח את הנושא הזה של דוד המלך, וקבר דוד, וקבר דוד. בסוף מורבי מה עשה? אני מדבר איתך על ספר שפתי צדיקים. מחק את הדפים, הוא העתיק כמה תפילות על קבר דוד המלך. קום דוד מלכה משיחה, קום זה, בקש, מחק את זה, והפסיק ללכת לשם. היה הולך בחגים ביום טוב שלהיראות את פני השם, אז עולה על הגג, שם התפלל מוסף. וכן בה' באב היו הולכים שם לעשות שם תפילה, אבל בזה לא היה. הוא אמר לנו שם שזה לא כדאי.
אנשים פשוטים לכאורה.
כן.
יש לו בצרה, הולך
בה' שם. כן, ודאי. מודיעים למתים, ודאי, כי זה שבקשו רחמים. הגמרא שאמרה שם, זה הגמרא בתענית שקראנו לך. אז זה לא משנה אם הוא היה תמיד חכם או לא תמיד חכם. המתים יש להם יכולת לעזור, והם עולים למעלה ומודיעים לאבות והם מתפללים. כן.
הרב?
כן.
לא הבנתי, בנושא הזה של תפילות, למשל בראשון בר יוחאי, כמו ששאר נקודם, יש שם ממש כמו בית כנסת להתפלל.
כן.
השאלה מתי מותר, מתי אסור להגיד סליחות, להתפלל שם, מה זאת אומרת לכבוד האמת, שאם אנחנו רואים סליחות, זה בסביבות תורתו שהוא שניצא...
כן, אתה... הלא הרמב״ם כעת מה אמר, בחיות ותחנונים, קראתי לך את הרמב״ם.
כן.
בחיות ותחנונים. סליחות זה בחיות ותחנונים. זה מותר. למה הוא הולך לשם? הוא הולך לעורר רחמים. זה גמרא מפורשת ש... מה?
ומה עם תפילה?
איזה תפילה? אסור.
אז איך זה מה ההנהגה שם ברבי שמעון בר יוחאי? שהוא ממש כמו בית כנסת שם?
אנחנו שמגיעים לקבר רבי שמעון בר יוחאי, הנה, תכף אנחנו נגיע למסקנה, נגיד לך, אנחנו יוצאים לחדר הסמוך, לא באותו חדר. עכשיו, מה שהעולם לא נזהרים בזה, זו השאלה שכולם שואלים. דנו בזה גדולי האחרונים, זה פשוט לא נעשה על פי הוראת חכמים. אנשים עשו מדעתם, וחכמים לא מחו בידם, רצו להשאיר להם את האמונה, לחזק אותם, כמו שהחידה כותב, זה לא החידה, ראיתי זה עוד לפני כן, וגם בגאונים, שביום תשעה באב, בצהריים, הנשים היו רוחצות את הבתים, והיו מסיידות וצובעות, ועד היום עושים את זה. ולא הזהירו אותם. למה? הם פחדו שאם יעירו להם, יגידו די, משיח לא יבוא. ואז האמונה תתבטל, לכן עזבו אותם במנהגם. גם כאן, הרבה דברים שעזבו אותם. זה לא נעשה על פי רואות החכמים. עכשיו רב חידה, בספרו מחזיק ברכה, שם בתף קוף פא', כותב, גם בספרו שם הגדולים, העריך בזה. על מה סמכו? הוא טרח ליישב, ידוע, יש לו את החקירה המפורסמת שלו בנושא של שהמתים פטורים מהמצוות ועל מה סומכים שמתפללים שם, לכן הביא אגב את המעשה בחברון עם אברהם אבינו שבא להשלים להם מניין ביום כיפור, היה חסר להם עשירי שם בית הכנסת על שם אברהם אבינו על שם זה ואחר כך נעלם להם במוצאי יום הכיפורים וכן רבנו הקדוש שהיה בא בבגדי חמודות שלו כל ליל שבת ועושה קידוש לאשתו. יש גם ירושלמי שאין לנו את הירושלמי. אתה יודע, יש הרבה בירושלמי חסר. הירושלמי שבידינו חסר. כולם מביאים את הירושלמי הזה שרבי יוסי הגלילי היה בא כל ליל שבת לעשות קידוש לאשתו. וליל שבת אחד, אחת השכנות שמעה אותו מדבר עם האישה. ולמחרת הלכה וסיפרה שהאישה שרבי יוסי הגלילי יש לה איזה גבר. ומסכנה האישה ודיברו עליה ברחוב שמעה שני גברים אומרים זאתי יש איזה גבר בא אצלה בליל שבת אז בליל שבת השני הוא בא וראה אותה בוכה כך אומר הירושלמי ראה אותה בוכה שאל אותה למה את בוכה סיפרה לו עולה בסדר ומחורת ביום שבת נגלה בבית הכנסת לעיני כל הקהל ואמר למה דיברתם על אשתי אני הוא שאני כל אל שבת בא אליה, ועבר ליד שני אותם אנשים והרג אותם. העניש אותם ומתו. אז כאשתו כגופו, זה קשה, היה לו קשה, אלמנה גם וזה, אז והרג, העניש אותם. אז הוא מקשה הרב חידה עוד פעם, איך הם הוציאו ידי חובה, אלא מה, מתים, צדיקים, נקראים חיים, זה התירוץ הידוע, מפורסם. אחר כך הוא שוב פעם נכנס לנושא הזה של הקברים, וגם הוא מהפך בזכותם. יש יותר מצווה למצוא זכות לאנשים אבל לדעתו היא שלא גם הרבה טעו במנחת אלעזר מונקאץ' הרב ממונקאץ' בחלק ג' שם יש לו תשובה מפורסמת שכולם מצטטים אותה ושוב הם לא למדים מה כתוב הם לא קוראים הוא חקר, הוא כתב ספציפית על קבר רחל אני ראיתי שכל הפוסקים האחרונים מביאים אותו הלכתי לראות מה הוא כתב הוא דן על קבר רחל הרי הוא היה פה בארץ ישראל, הוא היה חסיד גדול של ארץ ישראל, היה בא מבקר מדי פעם, ושהוא היה קנאי והיה נלחם בציונים. אז הוא בא לקבר רחל והיה אוהב לבוא לשם. וראה שם שם מתפללים, וגם יש שם ארון קודש, ספר תורה וכל זה. והוא כתב פסק ארוך, הביא חלק מהדברים שהזכרנו. אז הוא דן. הוא אמר שכנראה בגלל שהיא אישה, ולא שייך לעיק לרש אצל אישה. כך הוא כותב, הוא הוציא סברה שזאת אישה. וכיוון שאישה פטורה מתפילה ומתפילין, אז מותר, לכן היא פטורה מלימוד תורה, אז לכן הם נהגו להקל. ככה הוא מנסה להפך. אבל יקשו, מה תעשה לשאר הדברים? גם הציצל העזר הביא אותו. גם כן, יקשה. אומר, לכן, הציצל העזר בעצמו, עליו השלום, כותב, שכדאי ללכת לחדר השני. הוא אומר שככה אני עושה. זאת אומרת, הוא בא לקבר רחל, הוא לא מתפלל שם. גם מורבי ככה, השיבה הזאת נוסדה בקבר רחל, של בני ציון, נוסדה בקבר רחל, וכשהיו באים פלל שחרית או כל שאר תפילות, היה יוצא לחדר השני או לחצר. שם להתפלל, ולא בתוך המתחם של הקבר. בתוך הקבר הם עושים שם הקפות, צליחות, תחנונים, בקשות, כמו שראינו שהיו זה. גם בקבר רבי עקיבא, רבי שמעון, רבי מאיר בעל הנס. תראה, בקבר רבי מאיר בעל הנס, בחלק הספרדי, אין שם בית הכנסת. הבית הכנסת נמצא בנפרד, בחדר נפרד. ולמה? בגלל הטעם הזה. שאז חכמי טבריה, הטבריה הייתה בעיקר נשלטת על ידי רבנים ספרדים. היה שם כמה רבנים אשכנזים, אבל הרב קליץ הוא הראשון שהתחיל. וזה, אבל זה היה בעיקר, כל ה... בזמן הטורקים בכלל האשכנזים היו משוללי זכויות, היו. לא הרשו להם לשחוט. לא הרשו להם אפילו להקים בית הכנסת. הרב חידה כותב יוסף אומץ, שבירושלים מדוע שאני רק ארבעה בתי כנסת, שהשלטונות התירו להם. הכנסת הגדולים, רב אברהם בזכאי ואליהו הנביא, מזכיר אותם שם. אלה הבתי הכנסת שהיו. ובכלל היו משוללים, אז הם היו תחת חסות של הקונסול. או הקונסול הרוסי היה כאלה שלקח אותם תחת חסותו, הקונסול הרומני, ועוד הם קיבלו זה. אבל לשחוט לא הרשו להם. אחר כך שהבריטים נכנסו, התהפך הכל. הם הקימו את הרבנות הראשית, הם עשו את הכל, ואז התהפכו היוצרות. אז גם בטבריה ככה היה. אז זה משם, אכן תראה, אין שם בית הכנסת. לא עשו לא ארון קודש ולא שום דבר, אלא עשו את זה בחדר סמוך. למה? נזהרו בזה. כי יש בעיה של לועג לרש. כן. לא, מערת המכפלה אין שום בעיה, כי אתה לא יודע איפה הקברים נמצאים בכלל.
מתחם אחד.
אה? מה לא נקרא?
מתחם אחד כל מערת המכפלה?
לא יודע מה זה מתחם אחד, אי אפשר לדעת. זה לא שמה. זה לא זה. לכהנים אנחנו אומרים להם שיחמירו לא להיכנס לשם. ולא בגלל האבות. בגלל ששם יש הרב השלום רבי בנימין תודלה כותב שיש שם עשרות רבות של קדים מלאים עצמות של בתים שהיו מביאים לספרד. בספרד היה להם מנהג שכל מי שהיה מת, אחרי 10 שנים פותחים את קברו, מכניסים את העצמות שלו בקדים, ועולים לארץ ישראל ומטמינים אותם בפתח של מערת המכפלה. ככה היה לפני 1,000 שנה המנהג. אז אם כן יש לך שם אלפים של עצמות של מתים, אז זה שם זה מטמא, אסור לכהנים להיכנס. כמינה, שכהנים לא ייכנסו לכל האזור הזה. אבל לאסור שם להתפלל, מה בכך? אנחנו, זה לא ליד קבר מסוים, לא ליד זה, זה לא מקום מצוין. הרי רחוק 400 מותר. וכאן, כמה שאין לנו ציון, אז מותר, אין בזה בעיה. מה גם עוד יותר שם קל, אתה אומר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. זה המרכבה בעצמה, המרכבה שם. לא שמענו שהקפידו בזה. אז... כן.
הקיר החיצוני של מערת המכפלה.
כן.
שתובים שם, זה... שם זה המקור
שצריך להתפלל? יש מסורת ששם שם היו מתפללים. בקיר החיצוני של מערת המכפלה. אז עכשיו בואו נסכם את, את מה שלמדנו היום, לפחות שיהיה לנו איזו מסקנה. צריך להיזהר לא להתפלל תפילות שחרית, מנהג הערבית, וגם קריאת שמע. וגם כל שכן הנחת תפילין עטף בציצית ליד קברי צדיקים, והמציצית יש יותר חמור, כי הגמרא אומרת שלא יגררו ציציותיו על גבי המתים, גם אלה שיש להם ציציות בחוץ, זהרו להכניס אותם שבאים לשם, וכן לעסוק שם בתורה, או יש כאלה שעושים סיום מסכת, זה גם לא נכון. יש כאלה גם מנהג חדש, יש כאלה שעושים, לעילוי נשמת, עושה סיום מסכת על הקבר, זה גם טעות. בל כאילו לסיים שמה ולהגיד קדיש. אסור, כל הדברים האלה, המצאות, אסור להמציא. סיום מסכת עושים בבית המדרש, בבית הכנסת. מה העניין זה לעניין הקבר? בקבר שמה מה לקרוא, יש סדר מסוים שקוראים, אחרי זה אומרים קדיש. אבל לא, שאר דברים, אין נכון לעשות. גם הסעודות שעושים זה ודאי אסור. עושים שם הסעודות ואוכלים שם. עכשיו, בחדר הסמוך אין בזה בעיה. אפילו שזה נקרא המתחם, מה שאמרתי, מתחם של הקבר, אין בעיה. למה? זה לא ליד המצבה. זה המצבה של רבי שמעון בר יוחאי, זה מכוון כנגד המצבה התחתונה. אחרי המצבה של שמואל הנביא, זה מכוון כנגד זה. או רבי עקיבא, תצא מעבר 400 מהקבר, או מעבר לסורגים שיש שם, אין שום בעיה, חדר הסמוך. עכשיו, ללמוד תורה לכבודו של הצדיק, ללמוד תורה לכבודו של הצדיק, או אומרים סליחות, יוצא, בכל שכן משניות ותהילים שלומדים את זה לכבודו, שדרך העולם יקרוא את זה לעילוי נשמת המת, מה שיש סדרים מסוימים, אין בזה בעיה. כן, גם כן בקשות, תחינות, יוצא, שאלה, על הציון ממש, גם כן זה מותר. מה אמרת?
בסמים, בברך.
בסמים לברך, שבעיה של הנאה, איפה? על הקבר? אסור. גם לא יכול לשתות. רק מה, יהיה מותר לשתות, כמו שבבית הכנסת אנחנו מתירים, על צד שהוא יושב לומד לכבוד הנפטר, לכבוד המת, לומד בפרט תורה שלו, כמו שאמרנו, אז נזכרתי מורבי היה עושה ברבי שמעון בר יוחאי, היו מתחילים בשבע בערב את הלימוד. לומדים זוהר עד חצות. החצות עושים תיקון חצות, אחר כך סליחות, אחר כך הוא היה עומד מדבר איזה שעתיים, מדבר עם רבי שמעון. מביא לו גמרות, מביא מקשה כל מיני זה, מזכיר סוגיות של הזוהר, ובוכה ומתחנן, ומדבר איתו כדבר איש על רעהו. אחר בעלות השחר, קם רבי שמעון הרגלוי, ואחר תפילת שחרית, וזה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו בקרוב, ויראו אלינו וישמח ליבנו ונראה בימינו אמן, סכול המצוות.